עכשיו ב-103 FM ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. עברנו יום נורא, נורא, פשוט נורא. זה, ידענו שזה יגיע, הערכנו שזה הולך לשם, אבל ההלוויה אתמול, מסע הלוויה, אבל הכבד, באמת, אתה יודע, זה מסוג הימים שלא צריך להכריז עליהם שום דבר, אתה יודע, זה... גם לאחר השבעה באוקטובר, וגם בימים אחרים, יש ימי אבל רשמיים, וזה אבל, וזה יום קשה. אתמול לא הכריזו שום דבר, זו הייתה הלוויה, וזה היה לטעמי אחד מהימים הקשים ביותר שידענו בשנים האחרונות. זה נגע בכל אחד מאיתנו, זה נגע בכל משפחה, כי בסוף, אתה יודע, מספרים קשה, קשה לבן אנוש לקלוט מספרים, מספרים גדולים, נגיד כשמדברים על השואה ומדברים על 6 מיליון מבני עמנו שהושמדו, קשה לקלוט, אתה יודע, אתה לא יכול להפנים מספרים כאלה. סיפור אחד שאתה מבין אותו, סיפור אחד שאתה מזדהה איתו, יכול להמחיש את גודל הזוועה, וזה המקרה של משפחת ביבס, זאת אומרת, זה... אז אין מי שלא מבין מה זה ילדים בעולם, ולכן זה תפס את הכותרות בכל העולם, אתה יודע, סיפור לי שגם באיראן, אפילו באיראן, עזוב את המנהיגים, בציבור האיראני, היה כאב והיה חוסר הבנה איך בן אנוש מסוגל לעשות דברים כאלה לילדים כל כך רכים, ולאימם, וזה תפס את כל העולם. ראיתי אתמול, אתה יודע, בכל המקומות המרכזיים בעולם, מאייפל ועד... כמעט בהרבה בירות באירופה ובעולם, אתה יודע, צבועים בכתום וכולם מזדהים והסיפור תופס כותרות, כי בסוף כל בן אנוש מבין מה זה ילד בן 9 חודשים וילד בן 4 ואימא שמגוננת עליהם ומפלצות שרוצחות אותם. זה סיפור קל להבנה. ואתה יודע, דיברנו עוד משהו בהקשר הזה, אתה יודע, יש כאן, אנחנו מלינים כמעט מהימים הראשונים של השבעה באוקטובר על איפה הסברה הישראלית, איפה הסברה, איך יכול להיות, אומרים מה אומרים, ובצדק, שאנחנו המותקפים, אנחנו אלה שהותקפנו, אנחנו אלה שנשחטנו, וכל זוועות העולם עשו עלינו. איך יכול להיות שלאחר כמה חודשים העולם, אתה יודע, ואתה לא מדבר על מדינות נכשלות, על המדינות המתקדמות בעולם, איך זה יכול להיות ששכחו את זה? עזוב, כבר לא עושים גזרה שווה, כבר כל האמפתיה, הרחמים והחמלה עוברת לצד הפלסטיני, ולא לצד המוקטר, איך זה יכול להיות? וזה נכון, אבל בסוף שלא בטובתנו, לכאבנו, לדאבוננו, סיפור כזה עושה סדר. סיפור כזה, היום ונורא, עושה סדר אצל באפריקה ובאמריקה ובאירופה ובאסיה ובכל מדינה, עושה סדר. הנה הקורבנות, ככה זה התחיל, זו הסיבה שישראל הלכה למלחמה. ואני אומר, אין נחמה על, על, על האסון הנורא, ואין שום נחמה על טבח כל כך נורא, אבל הסיפור הנורא של בני משפחת ביבס, עזוב בארץ, גם כלפי העולם, נתן להבין מי היה הקורבן האמיתי בשבעה באוקטובר.
זה לא רק זה, אני מוצא את עצמי השבוע, אתה יודע, כולם מהעיניים של ביבס, והפחד הכי גדול שלי היה שנתקרר ושנתקהב ושאתה יודע ככה אדם יירגע. זה כאילו אתה גם שנה וחמישה חודשים אותו אחרי, עכשיו זה מכל מקרה, אתה יודע ברק, זה לא, העיניים כאילו נשואות לביבס, אני אומר, הצבר המקרים פה, כאילו אנחנו מפספסים. אני למשל, תראה את הסיפור של יעלומי, בסדר? שגופתו, חלל חטוף שגופתו חזרה הלילה. הרי מה הסיפור שלנו? עזוב עכשיו, אני אומר, עזוב כפיר המתוק הזה ואריאל והפחד והעיניים של שירי והתמונה המזעזעת, עזוב זה. אוהד יעלומי, ילד, הבן שלו, איתן, ילד בן 12. ילד בן 12 חי, ברוך השם, נושם והכל, אבל תחשוב שהוא נלקח מהבית שלו, אני חושב על הסיטואציה, אתה יודע, ילד בן 12, שכאילו מקיפים אותו, כמו בגיהנום, ולוקחים אותו לבד, לבד, הוא היה 50 יום לבד עד העסקה הראשונה. מה עובר על ילד בן 12 בראש, שאימא שלו ברחה עם שתי הבנות הקטנות, וברוך השם ניצלה ברגע האחרון, כי הם נפלו שם מהאופנוע והמחבל זה, והאבא הלך לשם, גם האמא, תחשוב על הסצנה הזאת, שהאמא רואה את הילד שלה נלקח לעזה, והיא צריכה לבחור בשתי הבנות ולחזור. כאילו, תחשוב על מקרי השואה האלה, באמת, וזה כאילו המקרים שאתה לא הביבסים, ולא הכי מוכרים, ולא משפחת קוץ, ולא משפחות שלמות שנמחקו פה, ולא אביגיל עידן שילדה בת שלוש שנלקחה, ושתי אחיות שלה שגם תדבר היום בהמשך עם בני המשפחה. והמסקנה היחידה של הדבר הזה, זה פשוט שעל כל אחד ואחד מהמקרים האלה, רצועת עזה הייתה צריכה להיות מושמדת, נמחקת, הופכת לרצועת חוף, והדבר, אני, אתה יודע, זה לוקח אותי לכותרת, אולי בעיניי, הכי חשובה שקראתי השבוע, ואולי הכי חשובה, וזה באמת היה שבוע רווי כותרות, מגלנט ועד רמטכ"ל וחזרת זה והביבסים, אבל הכותרת לדעתי הכי הכי משמעותית, שבאמת היא צריכה להיות היסטורית בשבוע הזאת, זה הדברים שאמר השבוע אבו מרזוק. בכיר חמאס שיושב כמובן ב...
אגב, יצא אחרי זה הברה של דובר חמאס הרשמי, שאמר הדברים מייצגים רק אותו.
רק אותו והכל. אבל אתה יודע מה? אין בעיה. מה שהוא אמר השבוע למאזיננו, שאולי במקרה לא יודעים, שאם הוא היה יודע שההרס של רצועת עזה אחרי השבעה באוקטובר יהיה כזה, לא, הוא לא היה אומר לצאת למבצע.
אתה יודע מה זה עשה נסראללה? עשה נסראללה, כי ב-2006 זה בדיוק מה שחסן נסראללה אמר, רגע, אבל זה לא מנע מנסראללה שאמר איזה,
לעשות את אותו דבר.
להמשיך,
להצטייד,
ומאות אלפי טילים, ולהתחמש נגד ישראל, ולתכנן את המתקפה, כלומר, עזוב את מה שהם אומרים.
בסדר, אבל למה זו עדיין כותרת מאוד מאוד חשובה, וצריך כמה שיותר יותר להדהד אותה, ודרך אגב, גם בעולם להדהד אותה. להבין שזה הדבר היחיד שהם הבינו. זאת אומרת, כל השנים האלה, וכל תפיסות הקונספציה, ודיברנו שבוע שעבר עם יריב אופנהיימר, וכל הדברים האלה, צריך להבין מעטה והלאה, שהם נכשלו. אתה יודע, ההשפעה זה שמיידית. תספר לך משהו על קרה לי השבוע, אתמול בלילה, לא הלילה הקודם, אלא אחד שלפניו, הצטרפתי לפעילות של צהל באחד הכפרים הערביים במעצר. מעצרים של משהו עם גדוד 932, שיצא מעזה, הגיע לאיוש, עושה מעצרים בלילה. אתה יודע, אמרתי למגד, נכנסים, דופקים בדלת, באים, עוצרים, אפס התנגדות, אפס, לא זה, בן אדם לא מעז להרים את הכל. אמרתי לו, תגיד, זה כל השנים היה ככה? הוא אומר לו, מאז השבעה באוקטובר, החבר'ה האלה רועדים מאיתנו מפחד, המעצרים הרבה יותר קלים, מצאו 50 אלף דולר, הרבה יותר קל למצוא את זה, הם ישר אומרים, למה? כי אתה הראית שאתה הבריון השכונתי, אתה הראית, החזרת את ההרתעה, כשאתה יודע, אומרים תקופה של נס, ואז כמובן כולם צועקים, מה פתאום תקופה של נס, אחרי השבעה באוקטובר, 800 ומשהו חיילים נהרגים, איך יכול להיות שזו תקופה של נס? חד אני מבין את ההגדרה שהיא מאוד מאוד קשה לעיכול, אבל האמת היא שזו תקופה שמעולם לא הייתה כמו, זאת אומרת, אם אנחנו היינו הצד המורתע, הצד ההסלמה, הצד הפחדני שלא מאז אוהל, פקקת אוהל בצפון, כי הסלמה, כי אוי ואבו יהיה עוד איזה סבב, אז הגיע הזמן שבו שני חיילים דופקים בדלת, הוא מת מפחד, שמים לו פלנלית על העיניים והולך, והגיע הזמן, ואני שומע את זה השבוע מהקבינט, חכו חכו, עוד בעזרת השם שיסתיים הסיפור של העסקה, והלוואי הלוואי בעזרת השם שכולם יחזרו, למרות שהערכות הן קצת שונות, חכו חכו מה יהיה שם, ואני לא אוהב את החכו חכו, אני רוצה לראות את זה בעיניים, אבל צריך סבלנות.
אני אוהב את הדברי יוארה לחכו חכו, כאילו לא עברנו שלום.
אני אומר לך מה אומר הקבינט, אני לא יודע. אני עומד בצד ומחכה לראות את זה, לראות הלוואי 130 דיניים מחכים, הולכים על רצועת עזה, מהצפון עד הדרום, דוחקים את כולם לצד, ואז כמו שאבידה בחר רצה, מהקיבוץ שלו ועד לים, אנחנו רואים רק רצועת חוף יפיפיה.
ובהקשר של הטרגדיה של בני משפחת ביבס, בוא נעבור לדברים שאנחנו לא מסכימים. מסכימים זה לא, לא בשביל זה התכנסנו.
הבנתי.
צייצתי אתמול בטוויטר, בטוויטרי, את הדבר הזה. מעולם לא היה...
כמה יחץ נעשה לחשבון הטוויטר שלך?
מעולם לא, אבל תראה, רק לזה, רק לזה.
אני לדעתי...
טוב, תן לה, תגיד.
רגע, אבל תן לבת... לא רוצה להרים לך לטוויטר, בבקשה, דבר.
דבר, נו.
לא רציתי להרים לך לטוויטר, לא רוצה.
טוב.
תמשיך.
תרים אחרי זה. מעולם לא היה פער כזה בין הכנסת לבין העם. מעולם הפער הזה לא זעק כמו היום. כשהעם בחר התאבל לניף דגל, בכנסת סירבו לבטל ישיבות. נבחרי ציבור במרכאות כפולות המשיכו להתקוטט, חרשו רע, המשיכו לפגוע בזדון וברוע בכל מה שנבנה כאן. ואז אתה קפצת ישר, לא בחוכמה הייתי אומר, אבל בסדר, זה שלך. ואמרת, חכה חכה שתשמע שגם בבית המשפט המחוזי בירושלים לא אפשרו לקיים דקה דומיה. ורציתי להגיד לך, יהודה, יהודה לשלנו. יהודה לשלנו.
בית המשפט... בית המשפט... בית המשפט... כמו שאתה אומר לאינוני, אינוני, מה זה? כאילו, מה זה עושה לך?
לא, זה חיבה, זה אהבה, זה אהבה. בסוף בפנים זה אהבה.
גם את אינוני אתה אוהב? בגלל זה אתה קורא לו אינוני?
כן, כן, אינונון.
אז למה הוא לא רוצה שדר איתך?
אז... למה? זה בעיה שלו, לא שלי.
לא בטוח.
טוב, בעיה שלו, גדולה.
בעיה של קלאסה.
אתה טועה בגדול, כי אתה יודע, בניגוד לכנסת, לבית ספר יסודי ברמלה, או בבית ספר תיכון בחולון, או בבית ספר, אני לא יודע, או בגן בתל אביב, בבית המשפט נתניהו הוא נאשם. הוא לא קובע כלום. הוא לא קובע, עכשיו עומדים, עכשיו דקה, הוא חושב שהוא קובע, אבל מה לעשות? הוא הגיע כנאשם, אנחנו עדיין מדינת חוק, עדיין, יש כאלה שלא רוצים שתהיו, אתה יודע, שלמה קרעי אתמול אמר שצריך לא להתחשב, לא בבית המשפט ולא בזה, אבל אנחנו עדיין, עדיין, עדיין מדינת חוק, ויש כאן בתי משפט, ואם אנחנו רוצים שיהיה כאן סדר, ושהעבריינים יהיו בבית סוהר, וישפטו לתקופות מעצר, צריכים לכבד את החלטת הפרקליטות, בית המשפט, ונתניהו נאשם. שם. וההצעה שלו לבוא לעמוד עכשיו בפתח הדיון דקה דומיה למשפחת סדר, אסוף את הציניות, זה דבר מופרך, זה בלבול יוצרות מוחלט, זה בלבול שאתה יודע, כמו שהוא לא אוהב שקוראים לו בבית המשפט נאשם, מה לעשות הוא נאשם? ראש ממשלה הוא מהשנייה שהוא יוצא משם, כשהוא בתוך האולם הוא נאשם. ולכן אין הדבר דומה לזה שאתמול בכנסת, אתה יודע, אמרנו ופתחנו והסכמנו על זה. לא היו הרבה ימים כמו אתמול. לא היו הרבה ימים שהאבל, הכאב, האותנטי, האמיתי, אמיתי, לא כי מישהו אמר לנו, היום יום אבל, או היום צריכים לעמוד בצפירה. לא, כי זה היה כל מי שקם בבוקר וראה את התמונות של הילדים, כמו שהוא ראה אותם בחודשים האחרונים, וראה את מסע שיירה, וראה את הארון, ושמע את ההספט של ירדן ביבס, ושל בני המשפחה. כל מי שנחשף לזה נקרא, לא רק בארץ, אמרנו בכל העולם. ולכן ביום כזה הכנסת, בית הנבחרים של העם היושב בציון, היה אמור לעשות איזה שינוי. זה בכל זאת יום שונה, גם אם הוא בפרוטוקול לא נכתב כיום שונה. ואני מחיתי על זה שביום כזה, בבוקר מתראיין שלמה קרעי וכל מה שיש לו להגיד באיזה רדיו חרדי, על פיטורי היועמ"שית ועל דוד ביטן, ואתה אומר, תקשיבו, חבר'ה, אתם רואים את העם שלכם, אתם רואים את הציבור שלכם, ואתם בכלל ימין ושמאל וחרדים וחילונים ומסור, כולם. ואתם מנותקים. אתם יושבים שם בירושלים, מנותקים לגמרי מכל התחושות שעולות מהציבור. לא כולם, חלק. ממשיכים בדיונים, ממשיכים בוועדות, ממשיכים במריבות, ממשיכים בכל המזימות של ימים כתיקון. הלו, תעצרו. זה יום אחר, זה יום אבל. אבל לא בית משפט. בית משפט, יש שופט, שלושה שופטים, הם קובעים את הכללים. לא, הנאשם נתניהו, מה לעשות? גם אם זה הורג אותו שקוראים לו נאשם.
הרבה פחות מתרגש מסמלים ומדקות דומיה ומכל מיני, צריך לעשות את זה, אבל אני באופן אישי, אני אומר לך, בעיניי הדקה דומיה מאז השבעה באוקטובר היא כל דקה ודקה שעוברת, כל שעה ושעה צריכה תמיד להיות זכור את אשר עשה לך המלאק, לא בדקה דומיה, לא בוועדה, לא בבית המשפט, לא בכיכר החטופים, שעה, שעה, זכור את אשר עשה לך המלאק, לעולם לא תשכח, בסדר? ולכן אני אומר, אני פחות מתרגש. גם האירוע שנתניהו ביקש דקה, דקה דומיה בבית המשפט, גם מזה ברק סרי, אני פחות מתרגש, בסדר? נורא הצחיק אותי דרך אגב שאומרים שהוא על ידי זה, ראיתי ציוצים בטוויטר, שעל ידי זה הוא ניסה למשוך את המשפט, וניסה למשוך, דקה 60 שניות לעמוד למשפחת, זה מה אני אגיד לכם, דרך אגב, יכול להיות שנתניהו באמת מנסה.
אבל הוא לא קובע כלום.
אבל תן לי שנייה לנו,
אבל זה עיקרון, אתה הנאשם, לא קובע כלום.
אבל לא הפרעתי לך, אז תן לי שנייה אחת לסיים, ואז נדבר על מי קובע, מה קובע, אין בעיה, הכל בסדר. אבל זה אחד הדברים הכי מצחיקים. הוא מושך את המשפט ב-60 שניות, דרך אגב אפשר לטעון נגדו שהוא מושך את המשפט בהרבה דברים אחרים, התרלול הזה שבכלל צריך לקרוא לראש אמן, כי לא סומכים על שר ביטחון שהוא פוליטי וזה, כדי אתה יודע מה, אבל עזוב אין לי כוח, למה אמרתי לך על הסיפור הזה? אני לא רוצה את הדקה הזאת בבית המשפט, הבקשה הזאת בעיניי הייתה מיותרת, אבל יש לי עניין אחר, בעיה עם צביעות, הבעיה עם הצביעות היא אחרת, כי אני רק אני צריך תרגיל מודרך, בסדר? לצורך העניין לא יודע, שמחה רוטמן בוועדה ובא ומבקש דניאל גרעת, או משפחת איימן, או כל האנשים, או חן אביגדורי, כולם מבקשים שעכשיו יהיה דקה, ואז הוא יגיד, חבר'ה, אני בטוח, ואז שמחה רוטמן, שנייה, אני מסיים עוד דקה. ואז הוא היה אומר, ואז שמחה רוטמן למשל היה אומר, חבר'ה, אין לי ספק שכולם זוכרים היום, בואו נלך לוועדה, נורא חשוב. כן, מה שחשוב בכנסת, מה שעושים בכנסת, זה חשוב לא פחות מהאם הכותרת של וואלה הייתה מיטיבה עם נתניהו או לא זה. זה חשוב מה שעובדים בכנסת. עובדים היום בכנסת על הרבה מאוד חוקים חשובים, ביניהם חוקים שעוזרים גם לחטופים וגם לביטוח לאומי וגם לתת להם הרבה מאוד מאוד כסף. המון עזרה. אם שמחה רוטמן היה אומר בוועדה למשפחות חטופים, אני בטוח שכולם זוכרים את זה, לא צריך דקה. אז אתה וכל חבריך וכולם הייתם משתוללים, ובצדק, משתוללים, רודפים את שמחה רוטמן מפה ועד הודעה חדשה, ואומרים, מה אכפת לבן אדם 60 שניות לתת לזכרו של משפחת ביבס? ועל כן, אתה לא אומר את זה עכשיו מתוך איזשהו דברים שאתה מאמין בהם, כי אם זה לא היה נתניהו, אלא רוטמן, אתה היית נופל עליו, אבל בגלל שזה נתניהו ויש מחלת רלבת מאוד מאוד חשובה, ולכן אפילו 60 שניות האלה הפכו לעניין, לכן אני מגלה פה את הצביעות, ועל זה הערתי לך בטוויטר.
אז אני אומר לך עוד פעם, זה שונה, גם שמחה רוטמן וכל יושב ראש ועדה, אין הדבר דומה לבית משפט. בבית משפט הוא מגיע כנאשם. עכשיו תחשוב עוד פעם, אני יודע שקשה לך לחשוב על דבר אחר. תאר לך שעכשיו בעודנו מדברים, נאשם בבית המשפט בפתח תקווה, בחיפה, בירושלים, בתל אביב ובבאר שבע. היה נכנס ומייעץ עצות לשופטת, איך לנהל, מה לעשות, אם לעשות עכשיו את הדבר הזה או הדבר הזה, זה יכול היה להסתיים בביזוי בית המשפט, ואני לא יודע מה, במעצר שלו, על, על, על עצם הזה שהוא אומר, נתניהו בבית המשפט הוא נאשם, הוא לא מציע הצעות, הוא לא קובע תקסים, והוא לא עושה שום דבר. יש מי שמנהל את המשפט, זה ממש ממש לא דומה הדוגמאות שנתת. אבל עכשיו אני רוצה לתת לך, אתה יודע, בכל זאת, כדי לחדד את הדבר הזה עוד יותר, בוא נשמע אינסרט, ומשם אני אלך למשהו אחר. אינסרט של נתניהו מ-2013, שבועה שלא תהיה שואה, זה שזה אקטואלי מאוד למה שעברנו אתמול.
המקום הזה, המקום הזה, אני מתחייב, לעולם לא תהיה שואה נוספת.
והייתה שואה, והיה אסון, והיה טבח, ואתמול הכנסת לא יעזור, חטאה לתפקידה, ולכן אני רוצה להשמיע לך, חבר כנסת מהאופוזיציה, נאור שירי, אני לא יודע אפילו מי, מיש עתיד?
יש עתיד, כן.
יש עתיד. יש עתיד. בוא נשמע מה הוא אומר, אתה יודע מה, ראיתי זה אתמול במסגרת חיפושי אחרי אינסרטים לתוכנית, בוא, איך אומרים?
בוא נשמע.
אז אני, מילה במילה.
אני רוצה להתייחס למה שקרה היום בכנסת, לפני שאני מתייחס לעיקר ההצעה. הכנסת היום, כל מה שהיינו צריכים לעשות, כולנו אגב, כל כנסת ישראל, כל 120 החברים בכנסת, היינו צריכים כולנו להגיע לבית העלמין כאקט מנהיגותי. כל הכנסת הייתה צריכה להגיע כולנו ביחד, להרכין ראש במסע הלוויה, ולא לעשות פה דיוני מליאה ודיוני ועדות. היינו צריכים לגלות מושג של מנהיגות, אחריות, הזדהות עם הסנטימנט, עם הרגש הציבורי. מאות אלפי אנשים היו היום ברחובות, שר החינוך מוציא מכתב לתלמידים שמעודד אותם להגיע לצמתים ולהביע הזדהות, אבל הכנסת התלחנו ועמדנו דקה. זו המנהיגות בציבוריות הישראלית 2025. מה הבעיה היה לאחד שניית האירוע הזה ולהגיע כולנו לעוטף, להגיד סליחה, להביע הזדהות, לראות את העם, לראות את העוטף, להביא משהו, חיבור למציאות.
מה, המוזיקה כאילו הדרמטית? לא הבנתי מה הדרמטי שם.
אפרופו, טוב, אתה יכול, בוא.
לא, מה פה, מה שמעת כאילו... חבר אופוזיציה נכנס בממשלה, מה, לא הבנתי מה הדרמה עם... המוזיקה דרמטית, נו, ומה?
לא מתכוון, אז אתה עושה משהו דרמטי, בוא נראה.
לא, לא הבנתי מה...
טוב, אתה לא מקבל למי...
עזוב, תסביר, מה תפס לך בדבר הזה? אני באמת לא מנסה, אני מנסה להבין.
דברים כהווייתם.
שמה?
ביום, שנייה, תרגע. ביום כזה, כל כך, כל כך קשה, הכנסת הייתה צריכה לחרוג ממנהגה, לבטל את הדיונים, להזדהות עם הכאב הגדול שאפף את כל הציבור הישראלי, שאפף את כל בארץ ובעולם, ואתה יודע מה, המינימום זה לרדת לנירוז. המינימום זה לרדת לנירוז. ואפרופו נירוז, אני רוצה, אתה יודע, אולי מזה כן תזדעזע, כי אתה הרי לא מזדעזע מכלום.
מנאור שירי ומוזיקה אני לא מזדעזע. תן לי משהו שנזדעזע ממנו, קדימה. בוא נזדעזע ברק.
יש את הדיון הזה, איך נתניהו עד רגע זה לא מגיע לבקר בנירוז. באמת, אולי המקום שמסמל הכי הרבה את הכישלון וההפקרה. ולי יש הסבר, מי שלא מכיר את נתניהו לא מבין. נתניהו לעולם רוצה להצטייר ולהצטלם ולהתחבר לדברים טובים, דברים אופטימיים, צבא, ניצחון. הרי אתם ראיתם שכל פעם שיש איזה הישג, הוא הראשון שעומד על הפודיום ומייחס את זה, לעצמו ומנחס את זה לעצמו, ובכל כישלון, בכל טבח, ברובם הוא נעלם. ואתה יודע, שואלים תושבי נירוז, ושואלים תושבי האוטה, ושואלים הרבה הרבה אנשים בציבור הזה, למה אתה לא מגיע לנירוז, סמל ההפקרה, להזכיר עוד פעם, קיבוץ קטן, 400 תושבים, רבע מהם, או נטבחו, או נרצחו, האחרון המחבלים עזב את הקיבוץ, משהו כמו 1.5 בצהריים, חצי שעה, 40 דקות אחרי זה ראשון החיילים שלנו, לבושתנו, הגיע לנירוז. ושאלו את דודי אמסלם, תגיד לי דודי, שאלו אותו ברעיון, למה נתניהו לא מגיע לנירוז? בואו נשמע מה הוא ענה.
נתפנים כל יום.
תגיד, למה ראש הממשלה לא ביקר בנירוז?
אין מושג, אבל זה פחות חשוב.
זה פחות חשוב לדעתך?
בוודאי, בוודאי. למה? בגלל שזה באמת פחות חשוב. אני אומר, ראש הממשלה עסוק בביטחון, הוא עסוק כל כולו בביטחון, ראש הממשלה כמעט לא ישן בלילה, והסיפור של נימוסים והליכות פחות חשוב פה כרגע.
נימוסים? מה, בדרך כלל לבקר בנירוז זה סיפור של נימוסים והליכות?
כן. אתה ביקרת שם?
הוא ביקר, כן, נימוסים והליכות. מבחינת דודי אמסלם, שהוא באמת אמון על הנימוסים וההליכות, היורה של חנה בבלי, אני לא יודע אם הצעירים לא יודעים מי זה חנה, הייתה פעם מומחית לנימוסים והליכות בישראל, קראו לה חנה בבלי. היו שואלים אותה שאלות על נימוסים והליכות, והיא הייתה עונה. דודי אמסלם לקח את מקומה, הוא היום האוטריטה בענייני נימוסים והליכות. כן, דודי אמסלם שמגדה וצועק כבר שנים מעל דוכן הכנסת ובאולפנים, הוא הדוגמה לנימוסים והליכות. אז הוא מסביר שהביקור בניר עוז, סמל הכישלון וההפקרה של הממשלה הזאת, זה כולה, כולה, כולה נימוסים והליכות.
בוקר טוב לכרמל עידן, אביו של רועי עידן, זיכרונו לברכה, מהקיבוץ כפר עזה. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר אור.
מה שלומך בימים אלה?
דלג על השאלה.
דלג על השאלה.
מובן, טוב, מובן אנחנו... בהחלט. יש עכשיו תחקיר, יש תחקיר על כפר עזה.
כן.
התחקיר הזה קשה, ואני רוצה שתדבר עליו, מה אתה חש הבוקר, מה חשים תושבי כפר עזה?
אולי נתחיל בפרטים, מה שמעתם?
תקשיב, נחלק את זה לשניים. בהתחלה רק המשפחות השכולות, עם אלוף פיקוד העורף, ואחר כך היה לכל כפר עזה. נכנסתי, כשהיה תחקיר לכל כפר עזה, אחרי שתי דקות יצאתי, כי אני לא הרגשתי טוב מבחינה נפשית. התחלתי לחזור אחורה, עזבתי את הכל, היו שם אלופים, והיו אלופי משנה, וקצינים, וצילומים. אני יצאתי, אי אפשר היה. מי שגם צעקה לפני שיצאתי, אם יש רופא בקהל. זה היה קשה.
אתה יכול אולי לשתף אותנו במה שכן שמעת, עד שבאמת הרגשת את הקושי הזה?
לא, אני אחרי דקה, אני שתי דקות יצאתי משם. הם רק התחילו לדבר, ואני יצאתי, ראיתי שאני לא...
בעצם הסיטואציה אתה נרעש ונרגש, כן, אוקיי.
אבל אני הייתי בתחקיר הראשון של המשפחות השכולות, שזה ארך כשעתיים.
ומה שמעת שם?
מה שמעתי? הצבא פישל בגדול. אם זה המודיעין ו... כל היחידות, לא היה צבא, לא היה כלום. אז אני אמרתי לו, לאלוף הזה, איך קוראים לו, רמי נדמה לי.
רפי מילו אולי?
רפי מילו, אלוף רפי מילו.
אלוף, כן. הוא אמר שאין אנשים, ואין זה, אין פה, וכולם סמכו על מה שאמר ביבי, חמאס מורתע, אז לא היו אנשים, לא היו חיילים, ואמרתי לו, בטח שלא היו חיילים.
רגע, מי אמר את זה? הוא אמר לכם שכולם סמכו על מה שנתניהו אמר, שהחמאס מורתע?
כן, זה...
ככה אלוף בצהל אמר לכם, אנחנו היינו רגועים, כי ראש הממשלה אמר שהחמאס מורתע.
הם לא אמרו שהם היו רגועים, אבל אתה מבין שהם היו רגועים, חמאס מורתע, אם הם רצו לעשות דברים, הם לא יכלו לעשות כלום. החמאס מורתע, וזה נכון, זה מה שאמר, ועל הממשלה, סרי, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את התוכניות שלך כל הזמן, הממשלה הזו, אם היא לא צריכה ללכת, אם היא לא תלך, אנחנו נסוף את המדינה. המדינה הזו, הם מחצו לנו את המדינה. עכשיו חכה, נחזור רגע לצבא. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, לא היו חיילים בגדר, לקחתם שתי אוגדות ליוש, יומיים שלושה לפני המלחמה. מה זאת אומרת, אין חיילים? איפה אין חיילים? אתם גידלתם כוחות. אז הוא אומר, אנחנו לומדים את הלקחים. אמרתי לו, אין ללמוד לקחים. בשואה למדנו את הלקחים, ועלינו לארץ ישראל. ב-73 הייתה פשלה, לא היו המוצבים, היו דלילים, וכשהרמטכ"ל דדו רצה מכת מנע, גולדה אמרה לו, לא, פה אותו דבר, לא למדנו, פה אותו דבר, הוא רוצה עוד פעם שנלמד את הלקחים בעוד 50 שנה. לא, גם פה לא היה צבא, וכשהוא... אני זוכר, אני רואה את התמונה שלי מול העיניים שגלנט בכנסת הולך לביבי ואומר לו, יש לנו שלוש חזיתות, תפסיקו עם ה... עם ה... נו, אני קצת שוכח, ואני גם בבולבן.
המהפכה המשפטית, הרפורמה המשפטית.
המהפכה המשפטית, נכון. אז הוא עשה לו עם היד, כאילו הולך ממני, אוף ממני, משהו כזה. תשמע, זה לא יכול להיות. הם עושים את המדינה. נעבור רגע לקטע הפוליטי. הפוליטי. ככה, שופט משלהם, רמטכ"ל משלהם, הם דיחו את שלנו, הרציחו באמצע המלחמה את הרצי הלוי, הם רוצים להדיח תאומשית, הם מה עוד, הם נתנו לחמאס כל מה שהם רצו, רק שיש שקט. זאת אומרת, אנחנו נתנו לחמאס את מה שהוא רצה להתעצם, מתכות, כספים, מיליארדים, כל מה שרצה. איך זה יכול להיות? החול שהם חפו במנהרות, העבירו לנו לישראל, כביכול שהקבלנים קונים אותם. איפה נשמע דבר כזה? המדינה הלכה לאיבוד. ואני מאוד כעסתי שאנחנו לא מדינה כמו אטאטורק, כמו טורקיה, שאמר, אנחנו דמוקרטים, אבל אם הצבא רואה שזה זז לכיוון לא נכון, אנחנו נעשה הפיכה. אני רוצה שהצבא הזה שלנו יעשה הפיכה היום, כי אנחנו הולכים לגמרי לאכול אותה. אם אני הייתי היום חייל, אני אומר לכם, חברים, אם אני הייתי היום חייל, אנחנו לא היינו נשארים יום אחד. יש לי כוח להוציא חיילים מעזה החוצה, בגלל שהם דנים, בזמן שאנחנו נלחמים ונהרגים ונפצעים, כמה כסף לתת לאברכים, כמה ניתן להם לגן, כמה ניתן להם פה. חברים, זה לא מדינה שלא רוצה את השופט עמית, והיא לא רוצה אף אחד, הם רוצים רמטכ"ל שלהם, ראש שבק שלהם. למה הם רוצים לפטר את ראש השבק? למה? בגלל שהוא גילה מה שיש בקטר. הם הולכים לעשות עסקים, חסר כספים, חסר כספים, לא כל הכספים עברו לחמאס, אני אומר את זה באירוניה, חסר כספים, איפה המזוודות? או כל המזוודות שם, צריך לבדוק, כמו שתפסו את רבין, צריך לבדוק גם פה את ביבי.
בוא, אני רוצה ככה למקד אותך ב... בתחקיר על כפר עזה, באמת אחד הקיבוצים שהראו בהם מקרי הזוועה יותר גדולים. מה למדתם חדש שלא ידעתם בעקבות התחקיר? מה העירו את עינכם שלא באמת שלא שופתעתם, שלא ידעתם בזמן המלחמה ובחודשים שלאחר מכן?
אין דבר, לא היה מילה שהוא אמר, אין דבר כזה שלא ידענו, אנחנו יודעים הכל. אני רציתי להגיד לו בסוף לאלוף, תקשיב, מה חידשת לי? הרי הצבא הוא כמו גבעת חלפון, כל אחד יכול להיכנס, יגנוב כדורים ותחמושת מצאלים, ואין כלום ואין זה ואין פה. תפסיקו, זה לא צבא. ואז אמרתי לו, אתם, מה אתה בא לתייך פה? זה צבא, אני שנייה סוטה טיפה, איך צבא יכול ללכת למרמרה כשיש מבצע צהלי עם רובי מים, או רובי צבע. איזה צבא אנחנו, חברים? תתעוררו. במצרים בונים 15 בנערות מתחת לתעלה. אנחנו, אתם לא מחדשים כלום, אני יכול לחדש לכם, אני לא שמעתי.
אתה אומר, קרמל, ששום דבר במה שהצבא הציג לכם, במה שעכשיו נפרס בפניכם, לא הפתיע אתכם, אין שום דבר חדש, אתם למדתם, החכמתם, הבנתם, כלום, מה שידעתם, זה מה שפרסו בפניכם.
כלום, ממש כלום. תראה, הבן שלי היה צלם, יש לנו תמונות ותיעוד של מה שקרה עד שרצחו אותו, הוא צלם ויינט, רואי עידן, גר בכפר עזה, ואשתו עבדה בנום. אני שוכח, אני בטראומה.
מובן.
תגיד קרמל,
יבדה בסבק, נו.
כן, תגיד, מה שלום אביגיל? כולנו זוכרים אותה, בת השלוש, הנכדה שלך.
כולם זוכרים את אביגיל, תקשיב.
וגם עמליה ומיכאל.
כן, אני, תקשיב, אני ביקרתי אותם לפני שבוע, והיה לי שתי שרשרות על הצוואר, אחת של החטופים, רק של החטופים, והשנייה מודבע על
מודבע על השרשרת,
על השרשרת ש...
מודבע רואי בסמדר, שאיתו אני הולך תמיד. איבא, סבא, תוריד בבקשה את השרשרת.
למה?
של החטופים. אני כבר חלו בעזה, אני חזרתי.
שיחה עמודה.
בנה, אתה לא מבין.
איזה מדהימה.
סבא, תשים אותה בכיס, אני חזרתי.
משהו.
אמרתי לה, אבל אני הורדתי, אני שומע לה, אני הורדתי, ואז היא מגלה שיש לי דיסקית עגולה, ויש שם את המודבע, אמא ואבא שלה, אומרת, הנה אמא ואבא, את זאת תשאירה לך כל הזמן.
מדהים.
היא מדהימה, חברים, היא מדהימה, אתם לא מבינים, אתם יכולים לדבר איתה כמו בן אדם מבוגר, אתם תתפלאו. עכשיו, מיכאל...
משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לסיים, קרמל, בבקשה.
אוקיי, אני ניגש לחדר, אני רואה שמיכאל לבד, אני אומר לו, מיכאל, מה קרה לך? הוא אומר לי, אני עצוב. נו, זה לא חדש, הוא עצוב. הוא כל החיים שלו יהיה כזה.
מדהים.
גם אנחנו ככה, אנחנו שבורים, וגם הילדים. מיכאל ועמליה גם, לא טוב.
קרמל עידן, אבא של רועי עידן, זיכרונו לברכה מקיבוץ כפר עזה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה.
משלחים לך את כל ההשתתפות בצער. תודה רבה.
דרך אגב, יש עכשיו פרשייה מאוד מאוד גדולה, שנייה לפני שעברים לפרסומות. סיכול גיוס איראני נוסף, שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב פתח תקווה, שביצע משימות עבור האיראני, מתבקש לצלם את ביתו של ראש השב"כ, והציע לצלם את ביתו של בני.
לעקוב אחרי בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר.
מה קורה עם החבר'ה של פתח תקווה? תגיד, פתח תקוואים, מה קורה איתכם? מה הסיפור?
מה יהיה בפתח תקווה?
צריך לקרוא לאנשי פתח תקווה.
כל כמה שעות, צריך לקרוא כאן לרמי גרינברג, תזיז את הבעיות שלך היום הצידה ותפל בעיר.
לא, זה ברק, זה צריך פה תופעה סוציולוגית הרבה יותר עמוקה. מה קורה לתושבי העיר?
חשוד דניאל
קיטו.
זה ממש לא טוב, דניאל.
לא טוב, דניאל. דניאל לא טוב, דודו, לא טוב. לא, אבל עזוב, מה גורם לאנשי פתח תקווה? בוא, זה מצב סוציו-אקונומי.
אגב, להיות פייר כלפי פתח תקווה, התופעות האלה של מרגלים בתוכנו, מהצפון עד הדרום, אבל פתח תקווה זה כבר מקרה.
אבל הבן אדם בא עם גג של פתח תקווה, אתה לא יכול לעצור אותו.
שני או שלישי, כמה, איזה מקרה זה?
לדעתי לפחות. לדעתי שלישי, אבל בוא, קודם כל אחד זה הרבה. דבר שני, טוב, שכחתי כבר, באתי עם ערימות, חשבתי בפרסומות על ערימות של גגים על פתח תקווה, ואתה בא...
הוא תושב פתח תקווה, אוי לנו מפטריוטיות.
אמרו מאחורי הזכוכית, דבר חכם, שמי שרוצה לרגל אחרי בני גנץ, אתה יודע, הזכיר מה היה הקונוטציה, סף, של...
שישאל
את אבו מאזן שכבר היה זה... איי, 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 פאנץ'
אני גם לא מבין מה, אתה יודע, מה הסיפור, אז אוקיי, אז אתה יודע איפה בני גנץ, זה גם לא סיפור, אתה יודע, אפילו, אתה נכנס לגוגל, אתה יכול למצוא את הבית, או מה?
מה גם שהוא לא גר בראש, כאילו, הוא מחלק את זמנו בין יד מרדכי,
יד מרדכי
לבין
ראש העין החדשה, כן.
ראש העין, נכון, ראש העין. ראש העין. והסיפור של ראש שב"כ, חבר'ה, כאילו, עזבו אותם, זה...
תגיד לי, יצא לך אתמול, לא יודע אם לשמוע את ספי עובדיה, יצא לך אתמול?
ספי לא, אבל אני מניע בחיית ברק שרק שזה לא קשור לביבי.
ספי עובדיה...
קשור לביבי.
כשאתה תהיה ראש ממשלה, נדבר על שזה גם מבטיח לך.
הבנתי.
שהטכנאית המצוינת שלנו תהיה ראש...
כשאני אכנס לבית המשפט, אני אוכל להחליט. ממשלה,
אני מבטיח לך שאני אדבר רק עליה. תקשיב, את מוס ספי
עובדיה עשה... כי זה חתרני, אני מרגיש שלא דיברנו משהו, על נתניהו אף פעם. אני מרגיש שזה באמת. ממש טקסט חתרני הולך להיות
הופיע,
עכשיו.
הופיע בשבע, כן. עשה דבר פשוט.
מה? יקריא מהספר של ביבי.
מהספר של נתניהו, מהביוגרפיה של נתניהו, מה נתניהו חשב לפני המלחמה, לפני הטבח, על הטיפול בעזה, ומה הוא מייחס לעצמו ובאיזה גאווה.
אתה רוצה לחזור על זה, להשמיע את זה.
בוא נשמע. בוא
נלך על זה.
בצוק איתן, הוא מספר איך הוא מגייס את הצבא כדי למנוע או לענות לגורמים פוליטיים שביקשו לכבוש את עזה. הוא כותב כך, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל להציג את תוכניות הכיבוש הקרקעי ואת המחיר שתגבה בחיי אדם. לאחר מכן ביקשתי ממשרד הביטחון להעריך את המשאבים שידרשו לניהול עזה בתום המלחמה, והוא פוסק בסוף שהתשובה שלו הייתה חד משמעית שצריך להתמקד באיום האיראני ולא לכבוש את רצועת עזה, למרות שהיו מי שרצו לעשות את זה, ולמרות שהציבור עצמו, אליבא דבנימין נתניהו, היה בשל לזה ואפילו רצה את זה. ותשובות נתניהו ואף אחד בדרג המדיני לא ייתן, כי הוא מונע ועדת חקירה ממלכתית, יש לו את הכוח הפוליטי לעשות את זה.
עכשיו אתם מבינים, רגע, רק מילה. מי כתב את זה? לא אורי מסגב, לא בן כספית, לא רביב דרוקר, גם לא אמנון אברמוביץ', כתב את זה נתניהו בספרו. נתניהו מסביר איך הוא בחוכמה מנע את כיבוש הרצועה, איך הוא בחוכמה עשה, כשגורמים פוליטיים, ליברמן ובנט באו והניעו אותו, ניסו להניע אותו לפעולה, הוא עשה הכל כדי למנוע את זה, מתגאה בזה, מה לעשות?
אני מתלבט מה יותר משעמם ומתרחן אותי.
בוא, אל תחלק ציונים, אבל
אני לא אמרתי עליך, אני אמרתי עליי.
אם אני אתחיל להגיד מה אני חושב על הטיעונים שלך, אז באמת יהיה עצור.
שר, מה עשיתם לו? למה הוא בא ככה?
לא, לא, כי אתה מחלק, מתרחן.
למה איש לוהט ובוער?
אתה, שלזינגר מדבר על מתרחן, אתה שם נרדף למתרחן.
זהו?
כן.
יופ, תודה. אני תוהה, מה יותר, אני לא מדבר עליך, עליי, אפשר לדבר על שלזינגר, מה יותר משעמם אותי, באופן אישי ומתרחן אותי. האם זה הסרטון של צ'ארס וקמילה, אורזים תמרים לכבוד ארוחת, תראה איזה תמונות, לכבוד משהו, איזה ארוחה ברמדאן, או לשמוע עוד ועוד 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 סינקים של בנימין נתניהו, בדבר הזה. אני מודע לזה שבנימין נתניהו...
בתוכנית הלילה שלך, תשמיע את קמילה וצ'ארלס, אוכלים תמרים, אוכלים גם ג'חנון אם יש לך.
יותר, נתת רעיון לבדוק... קודם כל, אם קמילה וצ'ארלס יאכלו ג'חנון, זה פותח את מהדורת סטורי לילה הבאה.
תחפש, אולי תמצא.
בלי זה. דבר שני, לא, עכשיו, ברק, בסיר צינות, תראה, אני אין לי בעל שנדבר על נתניהו כל הזמן, אבל בוא, אם אתה רוצה לדבר על זה, צריך לדבר על זה מאוד מאוד ברצינות. למשל, סוגיית נירוז, אני מסכים איתך 100%. למשל, סוגיית בית המשפט...
למה הוא לא נסע?
וואי, אחי, אתה...
אבל תענה לי.
יש היום. לא, אתה יודע, אין דקה היום בשבוע, בשבוע האחרון שלא פתחתי טלוויזיה, לא ראו ברק סרי. בחיית, רבק, תן לו איזה... מה היה? כאילו, עבד, אתה ישן שם?
חמסה.
תגיד, אתה הולך הביתה מדי פעם, או שאתה כאילו בא לכפולה?
מתקלח וחוזר לאות.
מתקלח זה, אתה... תן כבר כפולה, לא עשו לך חדר, לא פתחו לך שם המקלחת.
חדרון קטן.
הגיע הזמן, באמת. אז יש לך, די, פמטמת כל השבוע. תן, תן קצת איזה. לא זוכר מה רציתי לומר. וקיצור, אין לי בעיה לדבר על בנימין נתניהו, יש נתניהו, יש חלק מהדברים שאני מסכים איתך, יש יותר מדי דברים שאני לא מסכים איתך. אתה יודע רק מה הבעיה בדברים שאנחנו מדברים על בנימין נתניהו? שזה הפך, לדעתי, סתם, כצופה מהצד, כחבר אני אומר לך, זה הפך גם אותך, כאילו לכל דבר שעכשיו הוא יגיד, זה כאילו בגלל הרלביזם ולא זה. למשל, אני יכול להגיד, תשמע, אני מסכים איתך על נירוז, אני לא מסכים איתך על המשפט, אני מסכים איתך על סיפור הקונספציה, אבל מה היה קורה אם היה את העניין של הביטחון? בכלל לא דיברנו על יואב גלנט, אני רוצה לדבר על זה בשעה 10, נדבר על גלנט, איך פתאום הפכתם אותו לכוכב, כשמסתבר שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, שהוא היה, איך לומר בעדינות, מפאת כבודו, עשה לא מעט תקלות ופלטות, אבל תחשוב על זה. כל פעם שאתה אומר בנימין נתניהו, אתה אומר אותו באיזה קטע שלי, כאילו, זה לא ענייני. אין פה שום ביקורת עניינית.
אנחנו חייבים לצאת בפרסומות. אז תן לי משפט, 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 תן לי, אני אחזיר לך את זה אחרי זה. כשאין לתומכי נתניהו מה להגיד, כשאין להם תשובות, כשהם רוצים להסיט את הנושא, לא, אתה לא תומך, אתה עצור אבא של התומכים.
אבל שבוע שעבר הייתי סמוטריץ'.
אז מה הם אומרים? תפסיקו לדבר על מי נדבר.
לא שמת אותי, סמוטריץ' שבוע הבא.
68 תומכים.
דרך אגב, יש לי היום, היום אני סטרוקיסט.
על פי וישק דבר.
אני רוצה לדבר איתך על סטרוק, תקשיב.
הוא מחליט אם יהיה מלחמה או יהיה שלום, יהיה חטופים, לא יהיה חטופים, ואל תדבר על נתניהו. נדבר על
שלזינגר. היום אני התומך של נתניהו, שבוע שעבר שמת אותי תומך של סמוטריץ'. דרך אגב, אוטוטו אני נותן לך... תכף אני נותן לך נאום סטורקיסט.
בוא נצא לפרסומות.
אבל יש לי גם בשבוע טרופריסט. אני יכול להיות גם טרופריסט?
בוקר טוב לאלון נמרודי, אביו של תמיר נמרודי, החייל שנחטף לעזה.
בוקר טוב.
אלון, אנחנו מסיימים, סיימנו למעשה הלילה את שלב א', אנחנו מתחילים, ישראל מתחילה בדיונים על שלב ב'. מה, כמה אתה אופטימי?
אני אשאל ברק, למה בתחילה, כשהייתה אמורה להתחיל ביום ה-16, למה לא התחילו ביום ה-16? למה מתחילים רק עכשיו כדי שזה יהיה, תהיה עוד סחבת? תראה, אני אופטימי מטבעי, ואני אופטימי מכיוון שאני רואה ושומע את הלחץ האמריקאי של טראמפ וויטקוף, את המחויבות שלהם להשלמת העסקה, אז אני אופטימי בעיקר בגללם, אני לא, לא אופטימי בגלל הממשלת ישראל.
כן, ומשהו שאתם שומעים מהאנשים שמלווים אתכם, מהאנשים שקשורים ל... לאותם אלה שעוסקים במלאכה, יש משהו בכלל שאתם שומעים, או שאתה כל ניזונים מהתקשורת?
אנחנו ניזונים אך ורק מהתקשורת, או מקשרים כאלו ואחרים, בעיקר בינלאומיים, שום דבר שבא מתוך המערכת הישראלית, לא הצבאית ולא המדינית, אז אנחנו בעיקר ניזונים מהדברים הללו, או בניחושים.
אלון, אין לכל משפחת חטוף לא מלווה אותה קצין, נציג מצהל, שאפשר לשאול אותו, לדבר איתו, לברר איתו?
כן, אבל זה לא בדיוק עובד כך. זאת אומרת, הנציג המלווה, במקרה שלנו יש לנו נציגה והיא מדהימה, אבל היא, אין לה מידע, היא לא יכולה לתת דברים שאין לה. בדרך כלל, הנה, רק כדוגמה, הבוקר היא שלחה לי הודעה, עם שפרסמו שזו שלוש מהגופות. אבל זה משהו שכבר ידעתי אתמול בלילה או לפנות בוקר. זה בא הרבה אחרי שהמשפחות כבר יודעות פעמים הוא. וכך עובדת המערכת.
אבל זה לא יחסים אפילו קצת יותר חם. מה, היא מוציאה הודעות דוברות כאילו? היא שולחת לכם הודעות דוברות? זה לא...
נשים, קצינים וקצינות מקסימים שלא יודעים יותר מהם.
יש הרבה מאוד סמולטוק, והיא באמת מדהימה. יש המון סמולטוק, ויש הרבה מאוד קרבה בתוך העניין הזה, כי זה חייב להיות משהו פנימי ואינטימי וקרוב, אבל היא לא, אין לה את הכלים לתת לי מידע שאני רוצה. היא כן, אם אני אבקש ממנה משהו, אז כן, היא תנסה לעשות. אבל לצערי, שוב אני אומר לצערי, במהלך השנה ועוד מעט 5 חודשים הללו, כל אחד ואחת מאיתנו צבא מערכת קשרים כזו ענפה, שאני לא צריך את הפרוצדורה של משרד הביטחון, עם כל האיטיות שהמערכת הזו עובדת, והמקובעות בשביל לקבל מידע. אז אני פועל בדרכים אחרות.
אלון, אתה דיברת באמת על האמריקאים, שאתה תולט כל יאהבך וכל התקוות שלך בממשל האמריקאי, ואומר אתמול, אפרופו סיום שלב א', תחילת שלב ב', אומר הנשיא האמריקאי טראמפ, ישראל צריכה להחליט מה היא עושה עם זה. מה אתה חושב שישראל צריכה להחליט? לאן ישראל הולכת לפי מה שאתה מעריך?
התשובה היא חד משמעית, וראינו את זה אגב בשבועות האחרונים, בשבועיים שלושה האחרונים, שכשישראל מצליחה לתפוס את עצמה בידיים ולעמוד על הרגליים האחוריות, בכל מה שקשור לשלב א', לחטוף כזה או אחר, או לזמנים, או לתקסים, או דברים כאלה, או דברים כאלה ואחרים, הדברים קרו, והדברים זזו, ואפילו כל פרק הזמן קוצר, כי בעצם ביום ה-42, שזה בשבת, היה אמור להסתיים שלב א', והנה הוא הסתיים לפני, והיו חטופים שחזרו במועדים אחרים, ולא במועד שהתחייבו, אלא לפני, בגלל לחצים ישראלים ואמריקאים, אז ישראל חייבת לקדם את שלב ב', ואין כל החטופים, החללים והחיים חייבים לחזור בשלב ב', בפרק זמן מצומצם מאוד, ושלא ימתח למשך 42 יום, כמו שהוא אמור להיות, וזה אפשר לעשות את זה, אפשר חד משמעית לעשות את זה.
אלון, שאלה אחרונה, כי...
שלב א', כן. שלב א', שהוא נקבע על 42 ימים, כבר במאי שנה שעברה, הוא נקבע בגלל שהיו 42 חטופים. מה נהיה מזה? הוחזרו 33 חטופים על אותו פרק זמן. אז זה לא עובד ככה. נשארו 59 חטופים, בלבד אני אומר, השווים פחות, והשווים פחות האלו חייבים לחזור בפעימה אחת, שתיקח 3 ימים, 4 ימים, שבוע, שבועיים, טופ. אין פה משהו אחר לפרשנות.
הבנתי. טוב, רציתי לשאול אותך רק על הפרקטיקה עכשיו, להאריך את שלב א', אבל זה נעשה ברעיון הבא, במקום שלב ב'.
להאריך את שלב א', אפשר להאריך את שלב א', ולא לקרוא לא לשלב ב' ולא לשלב ג', שיהיה שלב א', אחד ארוך. זה מספיק לנו, זה בסדר. כולנו שאנחנו תופעים כזו הביתה.
אלון נמרודי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ונקווה שנתבשר רק בבשורות טובות. תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
אנחנו חוזרים לשעה שנייה, לא לזוז, לא לזוז לאף מקום.
עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1, 2
איך בחור רציני כמוך שולח אותי להביא לך פטל? פטל, פטל, ברק סרי.
אם יש דבר אחד
שלמדתי... אני גומר אותך.
אם יש דבר אחד שלמדתי, זה רק הוא, ואני מתחייב שזה יהיה רק הוא.
נו.
רק הוא, ושום דבר נוסף, זה מינון מגל.
מה, פטל?
הוא היה שופל פטל, ראיתי את זה, אמרתי, וואלה, טעים.
לא, אתה יודע, בוא, יש לך...
זה הדבר היחיד שלקחתי ממנו.
אבל יש לך וואסך, אתה יודע... תימני, בחור מאשדוד, כאילו, תביא, קפה, תכין לי קפה שחור, תעשה לי בוץ. סליחה על הסטיגמטיות, בסדר? זהו, זה היה הכי סטיגמטי שלי הבוקר. לא, תביא לי מיץ פטל עם מים, כאילו... זהו, אני מרגיש שעד עכשיו שרפתי אותך טוב בעניין הזה. מה עוד רצית לדבר? רצית לדבר על הרייטינג?
לא, 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 לא. טוב, אני רוצה להשמיע לך משהו.
לא, 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 שנייה, שנייה,
נכון, בהפסקה הוא אמר לי, תן לי לפתוח.
נכון, פתחת שעה קודמת, אני אפתח שעה הזאת. בבקשה, תודה רבה.
בכבוד, כן.
ובכן, השבוע, אוי, הייתי צריך להביא לך את האינסרט של הדבר הזה, למרות שאתה מכיר וכולם מכירים. השבוע התייצב מעל בימת המכון, לא זוכר את שמו, דדי ברנע, ראש המוסד.
INSS.
INSS, דמות דדי ברנע, דמות מוערכת, מוכרת, מוערצת, לכל דבר ועניין. אתה מסכים איתי עד פה?
מסכים איתך.
אחד שעשה, באמת, חתום על המבצעים, על אחד המבצעים בעיניי, כמה מבצעים, אבל מבצע הביפרים, אחד הגדול בעינו, אל זרז אותי, בחיית, תן דקה, עד שסוף סוף אני מרגיש שאני יכול להפליג פה לאיזה 6 דקות, תן לי אותו, תן לי ליהנות. ו... תראה איזה הפקה חרוצה. בוא נשמע את דדי ברנע.
הפעלת שני המבצעים בתחילת המלחמה לא הייתה מביאה להישג העוצמתי בשדה הקרב אליו הגענו במועד הפעלתו. במועד בו הופעל המבצע בסופו של דבר פוצצו פי 10 יותר מכשירי ביפר מכפי שהיו בידינו בתחילת המלחמה, ופוצצו פי 2 יותר מכשירי קשר.
טוב, וההמשך הוא כמובן שלראש הממשלה היה שתי בחירות לעשות, האחד זה, והוא פעל בניגוד להמלצת מערכת הביטחון, והלך על זה, וכולנו יודעים מה הסוף. אממה, כולם חזרו כמובן ליואב גלנט, שאמר, ותדרך, ולדעתי גם אמר ברעיונות שלו בסוף און רקורד, שהמבצע הביפרים הוא לא הופעל ברגע הכי אולטימטיבי שיש. וזה החזיר אותי ברק לאחד הדברים, באמת, יואב גלנט, זה לדעתי אחד הסיפורים הכי דרמטיים של המלחמה, ויותר מזה, הוא אחד הסיפורים הכי דרמטיים של עולם השיח העלוב ועצוב שנהיה פה בשנים האחרונות, של כן ביבי, לא ביבי, למה? כי בעולם מתוקן, בעולם נכון, אנשים כמוך וכשכמותך, אנשים במחנה שתוקף את הממשלה, היו צריכים לבקר את יואב גלנט מהרגע שהוא פותח עיניים ועד הרגע שהוא הולך לישון, היו צריכים באמת מאמרים לפתוח אותו. אתה מכיר את הפרקטיקה של האתרי אינטרנט או של העיתונים שהם שמים תמונות מביכות כאלה? היו צריכים לרדת לו לחייו, גם שר ביטחון בשבעה באוקטובר, גם שר ביטחון שהזהיר, הזהיר, הוא צפה את זה, הזהיר שר הביטחון, זה לא איזה שר איכות הסביבה, שר הביטחון שהזהיר, ובמשמרת שלו קרה השבעה באוקטובר, ואחרי זה הוא דיבר על ה-11 לעשירי, אותו זה שלא תקפו בצפון ודברים כאלה, ואז הגיעו כולם, כמעט כל אנשי הקבינט, כולל גדי אייזנקוט, כולל בני גנץ, כולל בצלאל סמוטריץ', ואמרו במפורש, טוב שלא הלכנו עם יואב גלנט בדבר הזה, ואז זה מגיע. אני כבר לא מדבר, אתה יודע, אני לא רוצה להשים את יואב גלנט, אני רגע מוציא אותו החוצה. היה כותרת ערב לפני סיפור הביפרים, בידיעות אחרונות של רונן ברגמן, שמישהו שם תדרך והוציא מידע שהמבצע שהולך כנראה, שלא יעשו מעשים פזיזים. מישהו ניסה לסכל, מישהו ידע שבנימין נתניהו הולך על זה, וניסה לסכל את אחד המהלכים האלה. עכשיו, עוד פעם, אני לא יודע אם זה יואב גלנט, אין לי שום מידע כזה, אני לא מתכוון להדביק לו את זה. אבל בהתחשב בזה שזה היה שר ביטחון של השבעה באוקטובר, בהתחשב בזה שהוא טעה כנראה ב-11 לעשירי, בהתחשב בזה שהדברים שהוא אמר על הביפרים, וראש המוסד, ראש המוסד, בסדר? לא ישראל כץ, לא יריב לוין, ראש המוסד בא וסותר אותו השבוע, אני הייתי מצפה שבאמת אנשי הביטחון, אנשי האולפנים שמבקרים את הממשלה הזה, ירדו לו לחיים. מה קרה? כל היום יואב גלנט מוגן, מהבוקר עד הלילה, הוא מאותרג ומאורגן, וכל הזמן רק מגיני... למה, למה, אתה יודע ברק סרי, למה? אתה יודע למה? מאוד פשוט. כי הוא תפס את פוזיציית רק לא ביבי, והאירוע הזה שבו אתה יכול לעשות באמת את התקלות הכי חמורות בהיסטוריה של מדינת ישראל, להיות רשום עליך מחדלים הכי קשים של מדינת ישראל, אבל למצוא את הטריק שבו אתה הולך על הראש של בנימין נתניהו וזוכה לגיבוי של כל הערוצים ושל כל העיתונאים ושל כל מוקי הרלבת, אז, וזה הטריק היחיד שאתה הולך, הבעיה היא בצביעות הזאת, והבעיה היא שאתם לא בוחנים את זה בצורה הגיונית, נורמלית, ומפוקחת.
הבנו.
זה היה פחות משש דקות
לדברי. תן לי להשיב. קודם כל בוא, אז אמרתי זה בזמנו, ואני אומר את זה גם עכשיו, ותראה מה ההבדל ביני ובינך. ונתחיל בגילוי הנאות. אני יואב גנט מכיר מהתקופה שהיה מפקד של אחי בשייטת 13, היה גם בשבעה שלי, מי ב-87, מאז יש לנו קשר. בחרתי אותו אפילו כאן כאיש השנה שלי, בתחנה, בערב ראש השנה. ובסיפור של השבעה באוקטובר, הנה אני אומר לך את זה, תקליט, ואתה יכול לחזור על זה 100 פעם. הוא קשל כמו שנתניהו קשל. שר הביטחון קשל כמו שנתניהו קשל. ואם אנחנו רוצים לשמוע ולהאמין לאנשי המקצוע, ואני בניגוד להרבה אנשים סביבך, מאמין לאנשי המקצוע. אני מאמין לבית המשפט, אני מאמין ליועצת המשפטית לממשלה, אני מאמין לרמטכ"ל, אני מאמין לראש השב"כ, אני גם מאמין לראש המוסד. אני מאמין לראש המוסד למה שהוא אמר, וברגע שהוא פסק שנתניהו כאן צדק, אז אני מאמין לראש המוסד דדי ברנע, שבשתי גרסאות האלה, גרסתו של נתניהו היא הנכונה. שמעת מה אני אומר? אני מאמין לו, ואם גלנט אמר דברים לא נכונים, אז אני, ואמר ראש המוסד, כמו שאמר בצורה הכי נחצת, שנתניהו כאן צדק, אז נתניהו צדק. עכשיו, זה ההבדל ביני ובינך. אני לא מערער, אני לא מייחס לו מניעים זרים, אני לא אומר, צריך להחליף אותו כי הוא זה. זה יודע, אני הקטן לעומת נתניהו, שלא מאמין לרמטכ"ל, שלא מאמין לראש השב"כ, שלא מאמין לבית משפט, שעושה הכל לקעקע את אדמיתם, שעושה הכל, 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 להרוס את כל האדנים שהמדינים מדינה שלנו בנויה עליהם, ובלעדיהם אין לנו מדינה. אז הנה, שמעת? שמעתי את ראש המוסד, אמרתי, וואלה, שתי גרסאות, אמר, הגרסה של נתניהו נכונה, אחלה, מקבל את זה ב-100%. ולגבי האחריות של גלנט, מישהו בכלל יכול, הרי, ולגבי האחריות של גלנט, והאחריות של הרמטכ"ל, הרצי הלוי, מישהו בכלל יכול, הרי הם יקסרו את זה, כמו שהם אמרו עד יומם האחרון, אני אערר את זה? הם אחראים לכישלון, והם היו שם, אבל מעליהם, כמו שהסביר לנו, יש ראש ממשלה, וראש הממשלה שאני מסביר לנו, בימים שהוא לא ראש ממשלה, כשהוא באופוזיציה, גם בשנות ה-90, אתה יודע, כשהיו פיגועים איומים בשנות ה-90, אני לא יודע אם היית חי בכלל אז, בתחילת שנות ה-90, היה כאן ראש ממשלה, קראו לו יצחק רבין, זכרונו לברכה, ולאחר שהוא נרצח, היה כאן שמעון פרס, ונתניהו היה מדלג, בין כל מיני מוקדי פיגועים, לא מאשים את השב"כ, לא מאשים אף אחד, רק את ראש הממשלה, ובמלחמת לבנון השנייה, הוא לא האשים אף אחד חוץ מראש הממשלה אהוד אולמרט, והוא גם אמר לו, תפסיק להפיל תיקים על שר ביטחון ועל רמטכ"ל, אתה יש לך אחריות עודפת, פלוס פלוס פלוס, עד שהוא חזר להיות ראש ממשלה. כשהוא ראש ממשלה, כולם אשמים חוץ ממנו, כולם אשמים חוץ ממנו. אז זה בקשר תשובה, מאמין לראש המוסד לגרסתו, בסדר? מקובל? יפה. עכשיו אני רוצה לעבור איתך למשהו אחר. אריאל קלנר, אתה מכיר את אריאל קלנר? אריאל קלנר הוא חבר כנסת מהליכוד, כן. והשבוע רץ קטע מטורף ברשתות, שדברים שאריאל קיירנר אמר ב-2018 לגבי האינטרס האסטרטגי של הליכוד, בואו נשמע מה האינטרס האסטרטגי של הליכוד, כפי שאמר אותו חבר הכנסת הנמרץ והחרוץ אריאל קלנר. מבחינה, אתה יודע מה, בואו נשמע את זה עוד פעם, זה כל כך מדהים שנשמע את זה עוד פעם. עכשיו תראה, אריאל קלנר אז בחור צעיר, אני מניח שהוא את הדברים האלה שמע, שמע את רוח הזה, אני כבר לא מדבר על אותו סינק מפורסם של בצלאל סמוטריץ' שאמר שחמאס הוא נכס, אבל היה הלך רוח כזה בממשלה.
זה שקר
וצעיק,
אז אתה לא חוזר.
היה הלך רוח כזה שאריאל קלנר כחבר כנסת צעיר שרוצה לראות את עתידו בליכוד, הבין אותו, הפנים אותו וגם ביטא אותו, כפי שאנחנו שומעים עכשיו. שלנו, לישראל, יש אינטרס שחמאס ישלוט ברצועה, כי אין לו דרישות טריטוריאליות. אין לו שום דרישות. הוא אויב, מה רע, צריך להילחם איתו, ברוב המקרים לשלם לו, לחמש אותו, להעביר כספים, להתחנן לקטר שתעביר לו כספים, פעם מזומן, פעם בלא מזומן, כדי שהוא בסוף הרבה יותר נוח מולו. כי עם הרשות הפלסטינית זה יותר מסובך. הם דורשים שטחים, הם דורשים שתי מדינות לשני עמים, הם יכולים אולי חלילה להכיר במדינת ישראל, אז בכלל מה אנחנו עושים עם זה? ולכן בוא, עזוב, עדיף הרע מוכר שזה חמאס, נלחם איתו עד קץ הימים, ניתן לו כסף שהוא ישלוט, וככה זה יותר נוח. אנחנו יודעים בדיוק איך להתמודד, ראינו כמה אנחנו יודעים איך להתמודד, כן, בשבעה באוקטובר ראינו מצוים. זה היה הלך הרוח, זה היה, כי אם בסוף חבר כנסת, שאז באמת היה, אני אפילו לא יודע אם הוא היה חבר כנסת, אבל משהו מאוד מאוד צעיר במפלגת הליכוד, אבל בעיקר ככה, היה קשוב למה שאמר נתניהו ושאר מנהיגי הליכוד, בעיקר נתניהו, אם הוא מבין שאסטרטגית נוח וטוב שהחמאס ישלוט ברצועת עזה, אז מה יש לך להגיד היום אחרי הטבח? מה יש לך לקשקש אחרי זה? איך תסביר את זה? מה אתה מבלבל את המוח? זה כמו, אמרת לך, כמו מה שגיחכת נוכח דברים שספי עובדיה ציטט מהספר של נתניהו, מהביוגרף של נתניהו, שהסביר איך הוא בגדולתו, בחוכמתו, מנע את היוזמה של פוליטיקאים סביבו לכבוש את רצועת עזה, והוא החכם, האיש שרואה למרחקים, האסטרטג הגדול, שתמיד יודע לזהות סכנה, כל הדברים האלה בציניות, הוא אמר את זה על עצמו, נתן לחמאס לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, עד שבועיים לפני הטבח עוד שלח לקטר אנשים כדי שיעבירו עוד כסף מזומן לחמאס, שיהיה להם עוד כסף ככה לטבח הגדול.
ברק סרי, בוקר טוב, ניצחת. אם הלכת, אם אריאל קלנר אמר בשנת 2018 שהחמאס כך ו... עזוב, אין לי יותר... באמת, אני לא יודע איך להתמודד. אריאל קלנר בשנת 2018, שהוא לא חק, אמר שטוב שהחמאס... אז אריאל קלנר... אם אריאל קלנר אמר...
נתניהו
אשם.
נתניהו בביוגרף.
נתניהו
בביוגרפיה שלו.
בנימין נתניהו ראש הממשלה, תקשיב טוב, תארוז עכשיו, קח עכשיו את כל הדברים שלך, ואת כל המטלטלים שלך, ואת כל המשרד שלך, בבקשה, לקום וללכת. אריאל קלנר אמר בשנת 2018 של חמאס, נתניהו, ביי. בסדר? נו, באמת. רק מה, כן צריך לתקן אותך פה ברמת הפייק. אני הייתי בטוח שאתה הולך לדבר על אריאל קלנר בגלל ועדת החקירה, אבל אם אתה שואף מאריאל קלנר, שהוא היה בעד החמאס, ואז בגלל זה כל הליכוד בעד החמאס, ובגלל זה הכישלון הגדול. בוא, יש כישלון מספיק גדול של הממשלה ושל הליכוד, ושל מי שהכניס מזוודות 15 שנה, בשביל שלא תצטרך להתאפס לאריאל קלנר. מה שכן עשית, מעשה שבעיניי הוא פחות ראוי, זה לשרבב את האירוע של סמוטריץ', כאילו גם סמוטריץ' אמר...
או, נגעתי לך בנקודה, נגעת לך בנקודה רגישה.
כן, אני שונא פייק, כן, לא אוהב פייק, לא אוהב שמדברים לא אמת, לא אוהב שמערבבים ומעוותים את הדברים. מה שסמוטריץ', זה לא העניין של סמוטריץ', זה מה שסמוטריץ' אמר, וסמוטריץ' אמר שיהיה מאוד מאוד קל לעשות עם החמאס, אתה יכול לשים את הקטע, אבל תשים את הקטע המלא של הארבע דקות.
טוב, אני ביקשתי כמה טכנאי לשים את הקטע המלא
של סמוטריץ'. אני כבר אומר לך, תשים את הקטע המלא שבו הוא מסביר שהרבה יותר קל מול חמאס, כי הרשות הפלסטינית יש לה כל מיני עוגנים בינלאומיים, ויש להם אנשים שתומכים בהם, וחמאס הוא ארגון טרור, אז הרבה יותר קל מזה. חמאס הוא נכס, הוא אמר. למה חמאס הוא נכס? ותביא את הארבע דקות. למה חמאס הוא נכס? כי חמאס כל העולם נגדו, וזה ארגון טרור, ויהיה לנו הרבה הרבה יותר קל לפעול מולו. בכלל, אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מצחיקים כל הזמן. יש איזשהו סשן בשנה האחרונה, אתה יודע, מרוב שמאבדים כיוונים, כיצד להיכנס בממשלה, כיצד לבקר אותה, אתה רואה כל מיני כבר פינות, זה כמו, זה קצת כמו עם הסיפור של גלנט. כאילו מתחילים להגיד, סליחה, שסמוטריץ' היה איזה שלב שעשו ביקורת, שסמוטריץ' לא רצה להוריד את נסראללה, שסמוטריץ' היה בעד חמאס, סמוטריץ' הוא בכלל מהחבר'ה של יריב אופנהיימר, הוא כל השנים רצה שלום, לא נלחם נגד אוסלו, לא נעצר כשהוא נלחם נגד הגירוש, לא, באמת, סמוטריץ' הוא פתאום איזושהי יונת סחורה לבנה, רודף שלום, שאף פעם לא רצה לצאת למלחמות, לא רצה לחסל את נסראללה, לא רצה זה, הוא בכלל העדיף את חמאס, כן, הוא לא רצה להשמיד אותו. רמת הטיעונים שמדברים סביב סמוטריץ', סביב הדבר הזה, זה אחד הדברים הכי ביזרים, וזה לוקח אותי בדיוק לעניין של סטרוק.
אני יכול להשמיע את הקטע של סמוטריץ'.
אתה תשמעו אותו, אני יותר מזמן.
לא, זהו.
רגע, בסדר, עד שאתה מוצא את זה.
מצאתי, במהירות מצאתי.
עד שאתם מוצאים את הדבר הזה, אני רוצה להגיד גם מילה אחת על הגברת אורית סטרוק, שבאמת, אחת הנשים הכי רציניות שנתקלתי בהם בשנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית. באמת, יש הרבה מאוד נשים רציניות שנתקלתי בהם. אני חושב שאורית סטרוק היא לגמרי בטופ 3 של האנשים הכי רציניות שהיו בפוליטיקה הישראלית. כל ישיבת ממשלה, אתה תראה אותה נכנסת לחדר לפני קוראת את החומרים, כל ישיבת קבינט, אתה תראה אותה מגיעה הכי מוכנה, הכי טיפ-טופ, מאיזה, באמת, חרוצה בצורה, עוד שנייה תשמיע, חרוצה אבל בצורה אבל יוצא דופן, מה שכן, מה שכן,
רגע, רק מילה, יש אליי פניות רבות מצד מאזינים, שאומרים לי ברק, אנחנו רוצים להכריע, מי צודק? לא, האם אמר סמוטריץ' חמאס
באמת?
או לא אמר? אז אני רוצה להכריע.
אין בעיה, אין בעיה. נחזור לזה, תאמין לי, אני שמעתי את הסינק הזה כל כך הרבה פעמים.
אבל אתה אמרת פייק. אמרת שזה פייק.
אבל תנו לי שנייה אחת לסיים את האירוע של סטרוק, כי זה אירוע מאוד מאוד רציני. האירוע של סטרוק הוא אירוע שבו לוקחים את אחת הנשים הכי רציניות בממשלה, שכן, יש לה דעות שאתה יכול לא להסכים איתה, אני יכול לא להסכים איתה, יכול להיות שהיא אומרת אותה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כמו למשל השבוע שהיא אמרה לעמית סגל, שהניצחון במלחמה יותר דרמטי מהחזרת אחרון החטופים, יכול, זו דעה קשה, אפשר להתווכח עליה, דרך אגב לגיטימי להגיד אותה, אבל מה הסיפור עם סטרוק? סטרוק היא בדיוק מהדברים הכי, עוד פעם, כאמור, אישה הכי רצינית, אבל על מה פוסלים אותה, על מה עושים ללינץ', בואו, צריך להודיע את האמת, הגברת הזאת, דרך אגב, אחת המטריות מהמצב שנקלנו אליו היום, הגברת הזאת, יש לה שוויס מאוד מאוד גדול, היא גרה בחברון, היא הולכת צנוע, היא נראה אישה דתייה, היא כמו, כאילו, באה, קפצה, קפצה לידיים של ארץ נהדרת כדי שיעשו לה את החיבוק של הפנאטית המטורללת ההזויה והמשוגעת הזאת, כשלמעשה מדובר באישה הכי מפוקחת היום בפוליטיקה הישראלית, הכי צודקת בפוליטיקה הישראלית, הכי חזתה את כל מה שעברנו בפוליטיקה הישראלית, אבל זה שהיא לובשת שוויס גורם לאנשים לא להקשיב לאישה הזאת, ואם היינו מקשיבים לה, היינו במקום אחר לגמרי. סמוטריץ', רצית להשמיע, בבקשה.
אתה מעייף, אתה מעייף, אתה מלא. בוא נשמע את סמוטריץ',
בוא נשמע את אריאל קלנר, נשמעת את אריאל קלנר, ואני מלא. בבקשה, בוא נשמע את סמוטריץ', נו.
מהצד השני בטבע, שזה גם מהצד השני השני,
זה לא הקטע מלא.
בעדיפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. למעשה, זו גם עדיפות כלפיו.
עוד לשקם את הנהגת חמאס בארץ ובחול זה דבר מסוכן מאוד. להעמיד כל יהודי בכל מקום בעולם בסכנה של חטיפה, זה מסוכן מאוד. לבוא ולומר, אל תוציא דבריי מהקשרם, בואו, באמת.
חבר הכנסת מאיר כהן מיש עתיד, הזכיר לשר סמוטריץ' התבטאות ישנה שלו, חמאס הוא נכס. כן, רבים מצטטים את ההתבטאות הזו, גם אנחנו עשינו זאת. אז הנה, מהצד השני, השני, לא נגענו.
דיברתי על זירת, על דלגיטימציה, והלוחמה המשפטית נגד ישראל. אמרתי בהקשר הזה שהרשות היא נטל, מכיוון שיש לה לגיטימציה במוסדות הבינלאומיים, ותראו איזה נזקים היא עושה לנו ב-ICC וב-ICJ, וחמאס הוא נכס, מכיוון שאף אחד, כולם מתייחסים אליו כארגון טרור, ואף אחד לא ייתנו לגיטימציה לפגוע בנו.
סמוטריץ' מסביר את ההקשר. חמאס הוא נכס במובן ההפוך, שאפשר לפגוע בו בתמיכת העולם. להבדיל מהרשות הפלסטינית שנהנית מתמיכת העולם, אז היא לא נכס. הבנו. לשיפוטכם.
נו! השמעת את הקטע שאני מסביר.
נכון, השמעת את הקטע שאני מסביר.
אני לא צריך לעשות דרופ דה מייק.
שקט, די, די.
מה שקט? השמעת את הקטע שהוא מסביר.
אוקיי, נתתי לך, לשיטתך.
אז תחזור בך.
את הלא חוזר. אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אני חוזר ואומר, אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שחמאס הוא נכס.
ברק, השמעת את זה, אתה השמעת את הסינק.
נכון, נכון, למה הוא...
אז מותר להגיד, סליחה, טעיתי.
לא, אני לא, בוא נה, תקשיב, אתה מוכן לתת לי לדבר, אתה מלין כל... אתה מוכן...
אתה השמעת נגדך, עשית ברק והיפוכו בתוך דקה.
אתה מוכן לתת לי להסביר.
אני מוכן, רק תגיד שעשית ברק והיפוכו בתוך דקה. אמרת משהו והסביר.
יהודה, יהודה, תירגע, תרגיע.
אני רגוע, תעשה לי לענות. נו.
מה שאמר בצלאל סמוטריץ', הוא הסביר מדוע צריך חצי לטפח את חמאס, כי הוא נכס, כי הוא לא, אין, בדיוק מה שאמרתי, אין לו דרישות טריטוריאליות, הוא לא מבקש שום דבר, הוא אויב מר, אפשר להילחם בו, אנחנו מעדיפים אותו על פני הרשות הפלסטינית, ולכן מכאן הייתה הקונצפציה שעדיף לנו כמדינת ישראל את חמאס על פני הרשות הפלסטינית. הקטע הזה מסביר בדיוק את העניין, למה התזה, למה התפיסה, למה האסטרטגיה הייתה חמאס הוא נכס, כמו שסמוטרית אמר, והרשות הפלסטינית היא נטל, כי איתם יותר קל לנו, וראינו, עכשיו הדברים כמובן נאמרו לפני השבעה באוקטובר, ראינו כמה זה היה מוצדק במרכאות, כמה הנהייה הזאת אחרי חמאס הנכס הייתה מוצדקת, ואיך זה התפוצץ לנו בשבעה באוקטובר בפנים, בדמות 1,800 הרוגים ונרצחים ונאנסים וחטופים. זה הסיפור, אתה לא מצליח להבין את מה שאני אומר לך. הוא לא אמר את זה כי הוא אוהב את חמאס, הוא לא אמר את זה כי הוא חמאס נכנס וחלילה, הוא לא אמר את זה כי הוא מצדד באידיאולוגיה של חמאס, הוא אמר את זה כי לנו, כי ישראל, הרבה יותר קל להתמודד עם חמאס, אין לו דרישות, אין לו שום דבר, ברשות, בניגוד לרשות שיכולים לסבך אותנו. איך הרשות הרי מסבכת אותנו לשיטתו של סמוטריץ'? מה היא מסבכת? היא באה ואומרת, אנחנו רוצים שתי מדינות לשני עמים, אנחנו מוכנים לפרק את נשקו של חמאס ביהודה ושומרון, אנחנו מוכנים להכיר בכם, אנחנו רוצים שלום. אז סמוטריץ' מסתבך, הוא לא רוצה אותם, הוא רוצה את האויב המוכר, הידוע, אתה יודע, הוותיק והמוכר, זה מה שהוא רוצה. ולכן הוא הגדיר לפני המלחמה ברוב, סליחה על הביטוי, אני לא אגיד מילה גסה, ברוב לא חוכמתו, את החמאס מול הרשות הפנה. הם נכס ואלה נטל. וראינו בשבעה באוקטובר, מי היה נכס ומי היה נטל.
אתה יכול להגיד, אתה יודע, ברק,
לסיום. לא, אני לא יודע מה אתה קופץ. הרי זה מה
שאני... סברת, תן לי את המשפט.
ניסיתי להסביר שמה, שהוא אוהב את חמאס? לא, חס וחלילה. הייתה כאן אסטרטגיה, אני אלך רק על חמאס.
אתה יכול להיות שאתה צודק מול שלזינגר האשכנזי הנחמד מדי, הרך המדי. הוא לא יתשב לך עכשיו בראש על זה, אבל יש פה הרבה מאוד מאזינים שיתנו לך בראש על זה שעשית עכשיו לעצמך ברק סרי והיפוכו. אמרת שהוא אמר שחמאס הוא נטל, ואז השמעת את הקטע שסותר בדיוק את הדברים שלך.
אבל הוא הסביר את הדברים, ההסבר הוא טוב.
את אסף ופלסנר אתה יכול להרבב. את הצופים שלנו שעכשיו שמעו אותך. בדיוק מסביר. ומביא סרטון שמסביר את הדברים
שלך. אתה חושב שאני חשדתי לרגע שהוא אומר חמאס הנטל כי הוא חמאס?
זה מה שאתה מסביר כל הזמן.
הוא הייתה אסטרטגיה, היו כאן שני מסגרות בקרב הפלסטינים.
אני אוהב אותך ואני לא רוצה לדרוך.
חמאס והרשות הפלסטינית.
אני אוהב אותך ברק סרי ואני לא רוצה לדרוך עליך, לפלטה הזאת קורה. לדעתי מותר לך להגיד סליחה טעיתי וגמרנו, בסדר. טוב, יאללה, בוא נעבור לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום לך.
בוקר טוב ברק ויהודה, ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב. לשעבר מפקד חטיבת מנשה, תגיד, תחקיר נחל עוז, באמת, תחקיר מטלטל, שאלות שתמיד יהיו פתוחות, 180 מחבלים חדרו בשלושה גלים לקיבוץ, רצחו 15 תושבים. קודם כל, מה אתה למד מהעניין הזה של התחקירים? אני חייב להגיד לך, אם אני יכול למקד אותך בזווית, העובדה שהצבא מתחקר את עצמו, אני מבין אותה, קצת קשה לי איתה.
טוב, אז בוא נגיד כמה נקודות לגבי התחקירים. קודם כל, צריך לומר ביושר שלצד הכישלון האדיר של צה"ל כמערכת באותו יום, הרבה מאוד אירועי גבורה של חיילים, קצינים, אזרחים מן השורה, שהגיעו ועשו מעשים הירואיים, ומגיע להם כל הערכה על הדבר הזה. עכשיו, לגבי צה"ל, אז כמובן, הכישלון הוא גם בתפיסה שקדמה לשביעי באוקטובר, וגם אופן הפעולה וחוסר האפקטיביות לאורך כל אותו יום, לא הצלחנו לייצר מערכת חזקה ברמה המתכלית בעיקר, שתפתור את הבעיה לאחר שאוגדת עזה קרסה.
אז אלוף משנה חזי חן, בוא נתמקד, כמה שדיברנו ועוד נדבר עוד המון המון זמן ושנים, לדעתי עשרות שנים, לא מאות שנים, על כל המחדל שקדם לשבעה באוקטובר, בוא נדבר על המחדל שאתה אומר, שהתחקיר מדבר עליו, ביום השבעה באוקטובר עצמו, מה היה שגוי, לא תקין, כושל?
אז אני אומר, קודם כל, עצם התפיסה המקדימה, עצם כך שלא היה לנו מרחב הבטחה, שבו אנחנו פועלים מעבר לגדר, זאת אומרת, עצם התפיסה שאמרה רק הגנה, ללא שום פעולות התקפיות, זה בבסיס מה שהביא אותנו, מה שהביא את המחבלים ליכולת לתקוף באופן כזה רחב. אבל בשביל באוקטובר עצמו, חטיבת המבצעים, שהיא הלב הפועם של צה"ל, היא הייתה אמורה להניע כוחות תגבור שיגיעו. אני קפצתי באותו יום לגדוד המילואים שאני הייתי בו, עשרות גדודי מילואים ישבו בבסיסים, ולא יצאו מהם לכיוון העוטף, כי הם לא קיבלו את ההנחיה, ולהפך, קיבלו...
למה? למה? למה?
כי חטיבת המבצעים לא הבינה את תמונת המצב, ולא נתנה את הפקודות המתאימות. למה זה קרה? צריך לשאול את חטיבת המבצעים. עכשיו, לצערי הרב, צה"ל בתחקירים שלו, ואת זה העלה מפקד יחידה 8200, תת אלוף יוסי שריאל שלשום, בכנס הפיקוד הבכיר של צה"ל. צה"ל מעדיף להטיל את כל האחריות על דרגי השטח, על החטיבות ועל האוגדה, על הגורמים המקצועיים, המודיעינים, חסר מודיעין, לא חסר מודיעין.
לא, אבל חזי, אתה אומר פה נקודה הרבה יותר חשובה, חזי, אתה מדבר על זה שחטיבת המבצעים יש לה אחריות מאוד מאוד משמעותית, והיא לא הניעה את הלוחמים, והיא לא הניעה את הכוחות להתחיל לטפל בעניין, ואנחנו יודעים שמי שהיה אז, באותה תקופה, ראש חטיבת המבצעים, הפך היום להיות ראש אמן. זה בעיניי הדבר המטורלל.
זה נקודה, תראה, אני לא שרלטן, אני לא רוצה להגיד שתחקרתי את הנושא, והוא לא יכול להיות ראש אמן. אני רוצה לומר, ואני אומר את זה בצורה ברורה, ואמרתי את זה גם לרמטכ"ל, לא יכול להיות שהרמטכ"ל מינה אותו לתפקיד ראש אמן, מבלי שהוצג לכל הפחות לפורום מטה כללי, תחקיר מקיף על תפקוד חטיבת המבצעים באותו יום. ואני אומר לך שזה לא בוצע, ואני אומר לך שאני משוחח עם 5 אלופים, שאומרים לי שהם חושבים שההתנהלות באותו יום הייתה כושלת, והם לא ראו עד היום תחקיר מלא.
אז, אז אני רוצה לחדד את זה.
אני רוצה
לחדד את זה, אלוף משנה חזי.
המשפט הכי חמור, שנייה רעת, המשפט הכי חמור, שאומר מפקד חטיבה, מפקד יחידה 8200, הוא אומר, תראו, אנחנו כבר שנה וארבעה חודשים במלחמה, לא עצרנו פעם אחת פורום המטה הכללי והקצינים הרלוונטיים, לשאול את עצמנו איך זה קרה לנו.
תגיד לי, מפקד 8200 במצב של להטיף מוסר?
הוא לא מטיף מוסר, הוא אומר, אני אחראי מלא, אני השם מלא, לוקח את כל האחריות. אבל עכשיו, אם אנחנו רוצים להשתפר כמערכת, איך זה יכול להיות שלא מוביל הרמטכ"ל דיון פנימי של מטה כללי על מה קרה לנו?
תגיד לי, אלוף משנה, משהו שנסגר, לא מצליח להבין את זה, ואני אומר לך, זה מתקשר גם לסיפור של בני הקטן דן, שהוזק ב-7 באוקטובר בבוקר, הוא ביחידה מיוחדת, הם נסעו לבילו, הצטיידו, נסעו, ואז המתינו שעות במנחת אינסופי. ראית שם, הוא אומר, את כל היחידות המיוחדות עומדות בחט, שעות, כשבדיעבד אתה מבין, רק בדיעבד, שיש טבח נורא בקיבוצים, יש טבח נורא, הם ראו שם אנשים מהנובה רצים לפה, רצים לשם, הם באופן אישי הגיעו לניר עוז, עוד פעם, אותה ניר עוז, רק בשעה 2:30 עם השייטת, אחרי שכבר אחרון המחבלים עזב. למה הם המתינו שעות? למה הגדודים שאתה מדבר עליהם המתינו שעות? מה השורש הבעיה שגם למי שצריך להגיד להם, כנסו מהר לקיבוצים ותצילו את האנשים, למה זה לא קרה? אני לא מצליח להבין.
אני מסביר עוד פעם, מי שאחראי על הפעלת הכוחות בצהל זו חטיבת המבצעים. חטיבת המבצעים באותו יום הייתה משותקת. היא לא תפקדה, היא לא נתנה את ההנחיות הנכונות. אני הייתי עם הבן שלך במחנה בילו, ראיתי שם גדודים יושבים שעות על גבי שעות. אני באופן אישי, נמאס לי, אז נכנסתי לאוטו ונסעתי לעוטף. אבל אני מדבר עם המגדים, הם אומרים, אין לנו אישור להוציא את הגדודים. וכאן חטיבת המבצעים קשלה. עכשיו אני לא תחקרתי לפרטים, אני רק יודע שיש כאן משהו שהצבא מחפה עליו ולא חושף אותו.
גם היום הוא מחפה עליו? גם היום?
לצערי הרב כן, בתחקירים האלה לא הוצג תחקיר רציני, הביאו תת אלוף שהוא חבר של ראש אמץ לתחקר את חטיבת המבצעים. לא יכול להיות, לא יכול להיות שמי שמובילים את התחקירים, לא יכול להיות שמי שמוביל את התחקירים המקומיים של הקיבוצים ושל הבסיסים זה קצינים בדרגות סגן אלוף שהם בקבע, ובעצם אותם אלופים שהם אמורים לסמן אותם כאחראים למחדל, הם אמורים למנות אותם בדיון שיבוצים הבא. לא יצרנו כאן מערכת עצמאית שיכולה לתחקר, ולכן זו החובה הראשונה של הרמטכ"ל הנכנס, לתת הנחיה, לפתוח את כל התחקירים ולתקף אותם מחדש.
אתה יודע, מדברים הרבה על התפקוד של הרצי הלוי, הרמטכ"ל היוצא, צריך להגיד, יש לה הרבה מאוד זכויות יש לו במלחמה הזאת, הרבה מאוד זכויות, ההצלחות רשומות על שמו. אני חושב שאחד הנקודות השחורות ששמים עליו, ואני שם רגע את כל האירוע המבצעי של הזה בצד, זה אירוע המינוי. איך בן אדם עם כזה אינטליגנט, עם כזה קלאסה, עם כזאת הבנה, לא יכול, לא מבין שהוא לא יכול למנות, אני כבר עוד פעם, אפילו שם בצד את העניין של צנחנים, כל הברנג'ה הזאת ממנה את כל הברנג'ה הזאת, כל הגוורדיה ממנה את אחת אחת, איך הוא לא מבין שהוא לא יכול לעשות, א' כל, שהוא לא יכול לעשות את המינויים, ב' שהוא בטח לא יכול לעשות את המינויים הספציפיים האלה, איך המטכ"ל לא מבין דבר כזה?
קודם כל, כמו שאמרת, לרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, יש זכויות רבות, שהלוואי והיו לי רק חצי מהם. אני זכיתי שהוא יהיה מפקד שלי לפני 30 שנה בסיירת מטכ"ל, הוא קצין מוערך מאוד, יש לו רב זכויות. אני חושב שיש לו ארבעה כשלים מרכזיים במלחמה הזאת. קודם, עוד לפני המלחמה, קודם כל, חוסר הטיפול בתופעת הסרבנות לפני שנתיים, חוסר הטיפול האסרטיבי, זה הכישלון הראשון. הכישלון השני זה כמובן השביעי באוקטובר עצמו, שיש לו אחריות מלאה יותר מכל אחד אחר. הוא היה אלוף פיקוד הרום, הוא היה ראש אמן, והוא היה רמטכ"ל. שלושת התפקידים הכי רלוונטיים למה שקרה בשביעי באוקטובר. אופן הניהול של המלחמה, שבעיניי היה כושל ולא הביא אותנו להכרעה, ולכן גם הגענו לעסקה הכל כך בעייתית.
תגיד מילה על זה, תגיד מילה על זה, מה זה אופן ניהול המלחמה הכושל? מה אתה היית עושה אחרי?
אנחנו בפורום המפקדים והלוחמים, כבר לפני שנה יצאנו ואמרנו, באופן שבו צהל נלחם בעזה, לא נגיע להכרעת חמאס. זה שאתם שומעים עכשיו על זה שחמאס מגייס לשורותיו, והוא כבר הגיע למספרים שהיה לפני שביעי באוקטובר, זה שהוא משקם את המנהרות, זה שכל הדברים האלה, כבר סימנו אותו לפני שנה. יש שיטה להילחם, אם אתה רוצה להכריע אויב, אתה צריך לכבוש את השטח ולטהר אותו, ורק אז לדבר על היום שאחרי. אם אתה מתבלבל ואומר היום, אני לא כובש שטח, אני מדבר היום על היום שאחרי, זאת טעות קיצונית, טעה גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון הקודם, ואני משוכנע ואני כבר יודע האמת, שכשצהל יחזור ללחימה, והערכה שלי שזה יקרה בשבועות עד החודשים הקרובים, צהל יחזור ללחימה שונה לגמרי ממה שראינו ב-16 חודשים האחרונים. לחימה שבכותרת שלה, יש לפחות 4-5 אוגדות שפועלות במקביל, יש הפרדה מלאה בין האוכלוסייה לבין ארגון הטרור, ויש שלילת השליטה בסיוע ההומניטרי מחמאס, שזה בעצם מה שאפשר לו לשרוד עד עכשיו.
אפשר לו, אתה יודע, זה לא שאפשר, זה לא שבישראל רצו לתת, זה צריך גם להיות אגונים, לתת סיוע הומניטרי, היה כאן ממשל אמריקאי, שלחץ בכל הכוח לתת...
לא אמרתי לעצור סיוע הומניטרי. אמרתי לשלול את השליטה של חמאס בסיוע הומניטרי. הארגון החמאס הרוויח יותר ממיליארד שקל בשנה האחרונה על הסיוע הומניטרי. הוא משלם עם זה משכורות, הוא מגייס פעילים נוספים. זה באוכרנו.
יותר מזה, יותר מזה. חזי, יותר מזה. אריאל כהנה, אמיתי בישראל היום, מפרסם היום, ראיון עם השגריר היוצא של ישראל בוושינגטון, מייק הרצוג. הוא אומר שם האירוע מדהים, נגענו באירוע של ארצות הברית, הוא אומר, אנטוני בלינקן הטיל עיצומים על יחידה 504. הטיל עיצומים. זה לא רק אמברגו הנשק המתואב הזה, זה לא רק אי שליחת הדיניינים שפשוט גרמה פה למוות חיילים, זה לא רק, גם להם יש את הזכויות והדונט והכל הדבר הזה, אבל האירוע של הסיוע ההומניטרי והתקלות, האמריקאים צריך לומר פשוט, היו פה מקל בגלגלים של המלחמה.
רגע, ועוד מילה, אלוף משנה נחמה, למען הסדר הטוב, אלוף משנה נחמה, למען הסדר הטוב, מי שמחליט על כיבוש רצועה, מי שמחליט על שינוי שיטת הלחימה, מי שמחליט על תוכניות כאלה והלכות, כולל הומניטרי, זה דרג מדיני. מספיק לה, איך אומרים, יש גבול בתיקים שהפלנו ועוד נפיל על הצבא, זה החלטות של דרג מדיני.
אז אני אענה לך, אני אענה שתי הנקודות האלה. קודם כל, אתה צודק, לדרג מדיני יש אחריות כבדה, גם למה שהיה לפני שביעי באוקטובר, וגם לאופן שבו המלחמה התנהלה אחרי השביעי באוקטובר. יחד עם זה, אני יודע את זה מהרמטכ"ל באופן אישי, הרמטכ"ל אמר לי באוזניי לפחות 5 פעמים, שהוא מתנגד נחרצות לכיבוש שטח ולהטלת ממשל צבאי, ואני אומר, אי אפשר לנצח את חמאס אם אתה לא כובש לו את השטח, אני לא מדבר על...
בניגוד להוראת הדרג המדיני, חזי, בניגוד להוראת הדרג המדיני.
אז זה אתה מוסיף, אני לא רוצה חבי כאלה נושאים פוליטיים, אבל הרמטכ"ל
אמר... לא, סמוטריץ' אמר את זה במפורש.
נכון, הרמטכ"ל אמר שמבחינה מקצועית הוא מתנגד לזה, הוא דוגל בשיטת הפשיטות, ושיטת הפשיטות פשטה את הרגל, אין לה התכנות,
אלוף משנה במיל, אחרי זה נחמה, יש לנו עוד המון המון מה לדבר על הכשלים שהיו לפני והכשלים שהיו במהלך, אבל הזמננו פשוט תם, אנחנו משפט אחרון, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
בנימה אופטימית, אנחנו נמצאים בחלון הזדמנויות היסטורי, ממשל חדש בארצות הברית, שר ביטחון חדש, רמטכ"ל חדש, כנראה שתהיה חזרה ללחימה בקרוב. אנחנו נכריע את חמאס בחצי השני.
תודה רבה, אלוף משנה במיל חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת מנשה.
איזה קול חשוב יש לו.
בוקר טוב למשה מנצור, אחיו של שלמה מנצור, זיכרונו לברכה, שגופתו הוחזרה הלילה, כזכור נחטף מכיסופים. שלום, משה מנצור.
שלום וברכה.
קודם כל, בוא...
קודם כל, משתתפים בצערכם.
קודם כל, משתתפים בצערכם, חיבור גדול מאוד. חיבור גדול, ותספר לי מתי...
תודה רבה.
מתי קיבלתם את ההודעה הקשה שהכי חיינו בין החיים?
לפני כשבועיים.
מה, מי אמר לכם? מה אמרו לכם?
מהצבא, באו והודיעו לנו שלפי מה שהם יודעים, שלצערי רצחו את אחיו באותו יום.
באותו יום של השבעה באוקטובר?
כן.
אז בוא תספר לנו על נסיבות החטיפה, מה אתם יודעים, מה היו הרגעים האחרונים שאתם ככה שמעתם עליהם, זוכרים מחייו של אחיך, זכרונו לברכה.
באותו יום הוא חבר קיבוץ, מאז היווסדו כמעט, חבר קיבוץ כיסופים, ובאותו בוקר הם היו, הוא ואשתו בתוך הבית, כשהיו הזעקות נכנסו לממד, אבל אחרי שהזעקות פסקו יצאו מהממד, ואז הם לא ידעו שמחבלים בדרך, נכנסו המחבלים לבית שלהם, אימו עליהם בנשק, ביקשו מפתחות של האוטו שלו, בלית ברירה נתנו להם את המפתחות, עסקו אותו ולקחו אותו לכיוון המכונית שלו וגם את אשתו, שבמזל גדול הצליחה להתחמק מהחטיפה, ואותו לקחו והכניסו לה אותו.
יותר מזה, משה, אשתו סיפרה אז שהיא התחננה על חייה וזה, והם עזבו אותה, אבל בבית, המחבלים, הנאצים הרשעים האלה, גם נתנו לו סתירה. עכשיו, זה בן אדם בן 85, הוא שאל אותם, למה? למה אתם עושים לי את זה? והיא אמרה להם, זה לא יפה. אתה יודע, כאילו כזאת... תמימות ורוך ושל אנשים מבוגרים שעומדים מעולם מחבלים ועומדים לסתירה ואומרת זה לא יפה.
כן, זה מה שיצא להם באותו רגע, צלח לדברת לאישה,
ואז הוציאו אותו מהבית. ומה אתם יודעים על מה שירה לאחר מכן?
לא יודעים שום דבר, אנחנו אף אחד לא ראה אותו אחרי זה, אחרי שנכנס לאוטו וראו את המכונית חונה מחוץ לקיבוץ, אבל לא ידעו מה קורה שם. מחבלים הסתובבו מסביב שם, וזהו.
ובדיעבד הסתבר שירו בו באותו יום, ממש סמוך למועד החטיפה.
אנחנו לא יודעים איך זה קרה, אם ירו או לא ירו, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, מה שאמרו לנו זה שבאותו יום רצחו אותו.
מתי אתם מקבלים את ההודעה שהוא חוזר בפעימה הלילה?
רק אתמול.
רק אתמול הודיעו לכם.
כן, אבל מתוך היגיון פשוט, כי זה מה שנשאר. להחזיר בפעימה הראשונה.
הצלחתם לישון הלילה?
סליחה?
הצלחתם לישון הלילה?
בקושי. בלית ברירה נעצמו העיניים, כי אנחנו מבוגרים. כן. אבל זה לא שינה.
משה, תספר לי על אחיך.
אחי... נולד בחוץ לארץ בבגדד, ושם בילה את שנותיו הראשונות עד גיל 13, כילד של בית ספר, וכידוע היה שם פרעות בשנת 1941, והוא היה עד לפרעות האלה, אבל הוא לא נפגע אז, ברוך השם. עלינו ארצה, היינו...
באיזה שנה עליתם?
ב-1951.
אוקיי. הישר לקיבוץ?
כן, זהו, איך הוא מגיע דווקא לכיסופים?
לא, לא, לא. קודם כל היינו במעברת תלפיות, בפחון, שם גרנו עד 1956. אבל הוא בשנת 1953-4 באיזושהי תנועת נוער שהצטרף אליה, הלכו לקיבוץ, ומאז הוא שם בקיבוץ.
מה הוא עשה בקיבוץ? במה הוא עבד?
הוא עבד בכל עבודה של קיבוץ, בלול, ברפת, אפילו מסגרות משקפיים. בנו מפעל של מסגרות משקפיים, שאחר כך נמכר למישהו בחברון, והוא בעיקר עסק בנגרות גם, שם, והוא היה הנגר היחידי שם בקיבוץ.
כמה ילדים יש לו?
יש לו 5 ילדים.
12 נכדים, לא? 13?
12 נכדים, נכון.
וכל השנים, עד יומו האחרון, לא עזב, מאז שהגיע, לא עזב את הקיבוץ.
נכון מאוד, הוא היה שנה מחוץ לקיבוץ, כי אחרי שהתחתן אשתו לא כל כך אהבה את הקיבוץ, אבל אחרי זה חזור לקיבוץ, והיא התחילה לאהוב גם את הקיבוץ שם, ומצא חן בעיניה ונשארו שם, ושם גידלו את הילדים והקימו משפחה, ואימצו אפילו ילדים מחוץ לקיבוץ.
משה, תיארתם לעצמכם שדבר כזה, בסוף אתם גרים בדרום, יודעים מי היו השכנים שלכם, תיארתם לעצמכם שתתקלו בכזה רוע?
אנחנו גרים בירושלים, אבל הכי מי שגר שם, הוא מדי פעם כשהיו הפגנות ליד הגדר שם, אז הוא אמר, יבוא היום ויחדרו לקיבוץ.
ככה הוא אמר?
ככה הוא אמר, הוא חושש מזה שבאיזשהו יום יקרה משהו, אבל גם אחרים, אני חושב, דיברו על זה, וואו. אבל אף אחד לא האמין ולא שמע ולא...
מתי? ולא בעיקר באיזה תקופות הוא ככה הביע חשש שדבר כזה עלול לקרות?
כשהיו הפגנות ליד הגדר.
כן.
ואפילו נרצח חייל אז.
נכון, 2022, נכון.
כן,
ברי שמואלי,
זכרו לך. חדריה ברי.
כן, כן, זהו, אז...
משה, אנחנו, אתם יודעים פחות או יותר מתי תהיה לוויה?
לפי התוכנית כרגע, אם היא לא תשתנה, ביום ראשון, בשעה 12, בקיבוץ.
טוב, משה, אנחנו מאחלים לכם בשורות טובות. שמחים שבאיזשהו מקום...
לא, שמחים זה לא אמין.
לא, אני אומר...
יש בזה משום מה, אולי סגירת המעגל, בשורה... קיווינו לבשורות טובות, אבל...
גם אנחנו, וציפינו והתפללנו, ועשינו כל מה שאפשר, אבל יש גזרות בשמיים שאנחנו לא יודעים למה נגזרו.
משה מנצור.
מקפים הכל.
חיבוק גדול.
תודה רבה, תודה לכם,
שהיית איתנו.
תודה. שני דברים קטנים לסיום, קודם כל ראיתי שבטלגרם של ינון הוא כותב על הרייטינג 9.7, אז רצית להגיד לו מילה יפה.
תגיד לי, ינון מגל, תפסיק לשלוח ליהודה שלזק, זה פתטי, כי אתמול היית 7-6, אז היום נחמד, אתמול התרסקות.
אני ראיתי זה בטלגרם, והדבר השני...
אתמול היה לו 7-6, בוא, התרסקות.
אז אתמול נתת לו בראש.
לא נתתי לו בראש.
9.7, הביא תוצאה יפה.
גדולתי, לא נתתי לו מילה בראש אתמול.
חושיים כבר מבקר אותו ומפמפם אותו לירידה בירית. 9.7 זה יפה, ודבר שני, אתה חייב לי את המסעדה, מה? איך מוצאים ממך את ההתערבות הזאת?
פסעת בגדול. קובי אפללו, ים הרחמים. אנחנו באמת זקוקים בימים אלה להרבה הרבה כוח וקצת רחמים.
מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב, ובין כל אלה סך הכל רוצה לסמוך, ועל הדרך להגשים איזה חלום. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים. עם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון. עם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים. תקווה למצוא את כל צבעי הקשת, תשאיר פה רושם טוב ותאסוף מילים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבו, אחראי על השידור שקד מורג, טל אשל ואיציק אהרון. אורחים בדיגיטל, אורי דבש, אחי ידלוק ועמיתי דואק. אחרינו סיוון כהן, שיהיה לכם שבת שלום,
שהשם יפנק אותך חסרי,
נעים, בשורות טובות,
אמן,
רק טוב.
לים הרחמים.